בפסיכתא דאיכא רבה, אויס י"א, אומר המדרש, רבי יצחק פוסח, כתוב בפסוק, תחס אשר לא עובדתו את השם אלוהיכו בשמחו ובטוב ליבוב מרויב כהן, ועובדתו את אויביך באורץ אשר לא יודע אותו. אז הפסוק אומר שתחס אשר לא עובדת את השם אלוהיכו, בעצם בתוכחו, באמצע התוכחות, תחס אשר לא עובדתו את השם אלוהיכו בשמחו ובטוב ליבוב מרויב כהן, יהיה ועובדתו את אויביך. זאת אומרת, יש פה דבר שקורה, זה תמורת זה. זאת אומרת, היות והיה חסר, היה חיסרון של לא יובד אתו את השם אלוהיכך, בשמחו ובטוב ליבו, מרויב קול, למרות שהיה אפשרות, היה לך רוב קול. זאת אומרת, אם היית רוצה, היית יכול לעבוד את השם, ובכל זאת, זה לא נעשה, לא יובד אתו, לפחות גם הייתה עבודה, אז היא לא הייתה בשמחה ומרוב וטוב לבב, ולכן ועובדת את היבחו ומוצוי ובמוצוי כאשר יוציק לך היבחו. זאת אומרת, במקום השמחה הזאת יבוא הרגש, העבודה הזאת, העבודה אל האויב. ועכשיו המדרש נכנס לבאר את כל הפרק הראשון של איכו בהקשר הזה של זה תמורת זה. זה תמורת זה. אם היינו זוכים, מה היה קורה? והיות ולא זכינו, מה התוצאה? בסדר? הוא לוקח את כל הפרק הראשון של איכו, ולכל, הוא מתחיל מתשין רי, שהוא עולה מתשרק עד אות א', פסוק הראשון לוקח את הפסוק האחרון בפרק א' של איכה, שזה תבואי כל רועסום לפונך ואוי לי ללומוי, כאשר אוילן תולי על כל פשעוי, כי רבוי סנחויסאי וליבי דבוי. זאת אומרת שעם ישראל מתפללים, מבקשים מהקדוש ברוך הוא, שכמו שכל הדברים הרעים שאני עשיתי באו, עלו לפניך לחשבון ונשת אותי עליהם, תבוא כל רעתם לפניך, גם כל הדברים הרעים שהם עושים, שהגויים עושים, שתבוא לפניך הרעה שלהם ועולה למו, על, כמו שעשית לי על כל פשעי, כך תעניש גם אותם. בא המדרש ואומר, היינו יכולים להיות במצב אחר. מה היה המצב האחר? אומר המדרש, אילו זכיתם, הייתם קוירים בתוירו, תביאי מוי וסיתועי מוי בהר נחלו שכו. אם היינו זוכים, היינו קוראים בתורה, תביאי וסיתועי מוי בהר נחלו שכו, מוכן ישיבתך פועלתו השם, שזה היה סוף של שירת הים. אבל היות ולא זכינו, ועכשיו שלא זכיתם, הרי אתם קוירים טוב וכל רואו סום לפוניך. אז בוא ניקח את דבר ראשון כדוגמה, מה בעצם יש לנו פה, כן? תביאי מוי וסיתועי מוי מול תבואי כל רואו סום לפוניך. מה זה נשמע שחיפשו את הלשון של ההבאה, או שזה האות תף, אבל נראה מהדוגמאות האחרות שזה לא תמיד האות ולא תמיד זה מילה מסוימת שבעיני חז"ל היא העיקר של הפסוק הזה, והם מוצאים לזה מקבילה של ברוכה בתורה ומציינים. עכשיו, לכאורה יש פה עומק בדבר הזה, כן? היה אמור להיות במקום תבואי כל רועסם לפניך, תביאי מוי וסיתועי מוי בהר נחלו שכו. עכשיו, יש גם עוד דבר. אילו זכיתם, הייתם קוראים בתורה תביאי וסיתועי מוי. היום אנחנו גם קוראים בתורה תביאי וסיתועי מוי. אם בשירת הים, או שזה בשבת שירה, כן? בשבת פרשת השלח, או זה בשביל של פסח. אז יש כמה סוגים של קריאה של תביאי מוי וסיתועי מוי. אם זה בהזכרה של חלק מהתורה כולה במעגל הזמנים, או אפילו ביום הזה, כן? אנחנו קוראים שזה היום שבו אמרנו את השירה בשביעי של פסח, תביאי מוי וסיתועי מוי בהר נחלו שכו. אז ראית המפורשים באמת אומרים שהיום כשאנחנו קוראים תביאי מוי וסיתועי מוי, זה אנחנו אומרים שהוא סיפר עליו, בסדר? זה לא אנחנו, זה הוא סיפר עליו. זאת אומרת, הם אלה יוצאי מצרים עמדו ואמרו שיום יבוא ותתקיים הנבואה שהקדוש ברוך הוא הבטיח, תעבור למוישים בארציון ועם ישראל יבואו, תביאי מוי, זה הביא הראשון וסיתועי מוי, כן, זה יהיה נטיעה, כן, הביאה הסופית של עם ישראל לארץ ישראל, להר נחל הסחור, מוכוין לשיב תחבועל תואשם, עם ישראל עוד עתידים להגיע באמת לשלמות של להיות בארץ ישראל, בלי פחד, בלי צורר, בלי מצוק, בלי בעיות, בלי אזקות, בלי שום דבר, אלא שלווה מלאה של עם ישראל בארץ ישראל, עם הקדוש ברוך הוא בהר נחלו שכו, עם בית המקדש ביחד, מקדוש השם, כהננו יודכו, כן? מקדוש השם כהננו יודכו, עם, 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 עם השלמות שיש בעולם. והיום את זה אנחנו קוראים, אבל קוראים כסיפור. לא קוראים את זה כמשהו שקורה איתנו. אילו זכיתם, הייתם קוראים בתורה, תביאים וסיטואים, אוי, שהדבר הזה היה עלינו כמציאות. לא רק הבטחה עתידית שאנחנו מקווים לראות את ההתגשמות שלה. בסדר? זה לא, איך קוראים לזה, חלומות שחלמו אחרים על אחרים, כן? יש את היעי רוצוין שאומרים בחוץ לארץ, אומרים את זה בברכת הסקריינים, וגם בארץ אומרים את זה בחגים. אז אומרים בברכת הסקריינים, ריבונו של עולם, חלום חלמתי ואיני יודע מהו, ואז מבקשים שכל חלומות שחלמתי על עצמי או שחלמתי על אחרים או שחלמו אחרים עליי יתהפכו לטובה, הם צריכים מיתוג, יהיה כמו החלומות של יוסף הצדיק. יש שם את כל הלשון הזה של התפילה. עכשיו שאלת השאלה, יש הרי ארבע אפשרויות. יש חלומות שחלמתי על עצמי, יש חלומות שחלמתי על אחרים, יש חלומות שחלמו אחרים עליי, יש חלומות שחלמו אחרים על אחרים. אז למה לא אומרים את זה? כי אומרים שם, אין חלומות שחלמתי על עצמי, אין חלומות שחלמתי על אחרים, ואין חלומות שחלמו אחרים עליי. מה עם חלומות שחלמו אחרים על אחרים? למה את זה לא אומרים? כי מה זה קשור אליך? מה זה העסק שלך? אם זה חלומות שחלמו עליך, או שאתה חלמת על אחרים, בסדר. אתה עומד ו... מתפלל להמתיק אותם, אבל אם זה חלומות שחלמו אחרים ועל אחרים, ועושות פוסמידים, מה זה הדבר, למה זה קשור אליך בכלל? חלמו אחרים על אחרים. אז יש פה עוד דבר, כן? שאנחנו דברים על תביעים וסיטואים, אנחנו רוצים שזה יהיה או שאנחנו על אחרים או שאחרים עלינו, שאנחנו מגיעים. אבל לבוא ולהיום כשאנחנו זוכים לקרוא בתורה, אבל אנחנו מספרים דברים שאמרו אחרים על אחרים, אז הוא אומר, חסר לנו ב... לראות את זה, לקרות את זה, להיות שם כשהדבר הגדול הזה קורה בשלמות הגדולה שלו. אנחנו רוצים להיות שם, ועל זה תביאי מוי וסיטואי מוי בהר אנחנו לא שכון. עכשיו שלא זכיתם, הרי אתם קוראים תבוא כל רעתם לפניך. אז תבוא כל רעתם לפניך, מה זה בעצם? שאנחנו מתפללים שתבוא הרעה לגויים. אז יש באמת כל מיני הסברים כאן במפורש שמנסים להסביר באמת את, את היחס בין הדברים האלה. ו... הפירוש שנראה הכי מסתדר, זאת אומרת יש תוכן פנימי בתבוא מול התביאימו, זה התביאימו וסיטואימו בהר נחלוסכו אמור להביא את בני ישראל למצב שבו הם הברכה לעולם כולו. כשעם ישראל נמצאים בארץ ישראל ועל הר הקודש וירושלים ובית המקדש ונוהרו אליו כל הגויים, כמו שהפסוקים בישעיהו אומרים והפסוקים במיכה מתארים, זה חוזר לעצמו בסוגים שונים, אבל עתיד להיות יום יבוא, ואז יבואו כל הגויים לירושלים, הם ידעו שמשם הברכה, משם מקור השפע. יש לשון בזוהר שאם, כמו אומרת את זה בסוקה, כן, שכל הברכות הגיעו לגויים גם כן מבית המקדש ומהעבודה בעיקר, מחג הסוכות, מהקורבנות של סוכויס, הם היו משפיעים ברכה לכל השבעים אומות. בלשון הזוהר כתוב שאם הגויים היו יודעים איזה ברכה הם מקבלים מהקורבנות בסוכות, הם היו מעמידים שומרים על בית המקדש, שלא ישברו אותו, שלא יזיקו אותו, שישאר הדבר הזה, כי הברכה, מקור הברכה והשפע של, של, שלנו ושל כל העולם כולו. אז המצב אמור להיות שאנחנו מביאים ברכה לכל העולם. תביאי מוי וסיטואי מוי בהר נחלוסכו מוכן לשיב תחפרלתו השם, אמור להיות שהעולם כולו שמח שבני ישראל בארץ ישראל עושים את האבוידו בביס המקדוש, והם עצמם רואים ומכירים שהשפע מגיע להם מהמקום הזה. זאת אומרת, יעבור כי מציון תצא ישראל ודבר השם ירושלים, וכולם, כל העולם יבואו לשם, יכירו בדבר הזה. מה היום? תבואי גם רעוסם לפונכו. אנחנו באים ומתפללים שיהיה להם צרות, שהנה, ריבונו של עולם, תזכור את הדברים הרעים שהם עשו, תראה מה שהם עשו, ואוילי לא מוי, כאשר אוילדת לי על כל פשעוי. במקום שיהיה מצב של כמו שלי טוב אז לכל העולם יהיה טוב, אנחנו נמצאים במצב שכמו שלי רע לכולם יהיה גרוע. בסדר? אז נכון, אנחנו מבקשים שהקדוש ברוך הוא יעשה נקמה באויבים ובשונים שלנו, אבל זה בדיוק הפוך מהמצב של תביאים וסיטואים מוי. תביאים וסיטואים מוי זה אנחנו מגיעים אל ההשלמה שלנו, אנחנו מגיעים אל גילוי הטוב הגדול ביותר שיכול להיות, ומהטוב הגדול שלנו שמציף אותנו כל כך, שאנחנו כל כך טובלים בו, זה פשוט נשפח החוצה. ונותן לכל העולם. אנחנו מגיעים שם לשמיני עצרת, אנחנו כל השנה בביס המקדוש. מעולם לא עלה אדם בירושלים ובידו אבון. בסוכות אנחנו כמה ימים אחרי יום כיפור, שנשא השעיר עליו את כל אבונותם אל ארץ גזרה, כן, הכל מתכפר. זה באמת מצב שאנחנו מלאים ומוצפים בטוב. וגם מתפללים, כן, ואבייסים, לבייס תפילוסיו, אלוהיסיהם וזבחיהם לרצון על זבחי, כמו שבהפטרה שעוד מעט נקרא, כן, זה יהיה, כי וייסי בייס תפילו יקורא לכל העמים. זה מקום שייתן ברכה לכל העולם. והיום, אז אנחנו סובלים, וגורמים לאחרים לסבול. זאת אומרת, מתפללים שתבוא כל רעתם לפניך, אבל אנחנו תראה כמה הם רעים, תעניש אותם. התמור, כן, ההחלפה פה, במקום התחס אשר לא יובדת, אז השם אלו יגחה בשמחו וטיב ליבוב, זה במקום להיות מצב של טוב וברכה ולחפש ברכה לעצמנו ולכל העולם, אנחנו במצב שלנו רע, אנחנו רוצים שגם לאחרים יהיה רע. זה טובוי כל רעשו לכל אחד. זה כבר בחלק של תפילה על שהקדוש ברוך הוא יעשה נקמה בשונאינו, אבל עדיין זה כזאת רמה נמוכה של טוב, בסדר? זה... יש מצבים כאלה, יש לנו חג כזה אפילו, נכון? פורים. פורים, כמו שאפשר לשים לב, בברכות של המגילה, נכון? בסוף אומרים, אוקיי, הרובס ריבינו, והדונס דינינו, והנויקיימס נקמוסינו, והנפרול לנו מצורנו, והמשלם גמול לכל אויבי נפשנו. פה זה נוסחות אשכנזים ספרדים מהסדר, אם קודם נפרע, אחר כך משלם גמול, ההפך. ברוך אתה השם, אוקיי, לנפרול לעמו ישראל מכל צוריהם, אוקיי, למוישיה. אז במקום אתה רוצה להודות לקדוש ברוך הוא שעשה איתך חסד וברכה, תעמוד ותגיד רחום, שומר, תומך, פודה, מציל, לא חסר, כן, תארים של טוב. איך אנחנו מודים? הקל הרע את ריבינו, אדן, הנפרע, הנוקם, המשלם גמול. כן, הוא העניש אותם. כאילו, אתה שמח על זה שהוא העניש אותם. נכון? זה כאילו, זה כל הברכה, מה אתה אומר?
זה לא עוזר.
שמה? שהם נענשו? כן, בסדר. המוליק עדיין קיים, למרות העונש שהוא קיבל. אז למה באמת? למה גם הברכה שקבעו לנו חז"ל היא ברכה, כן? הברכת המגילה זה ברכה שהוא קיבל מקום. כן? תאר לעצמך מישהו הלך לרחוב, ופתאום איזה שתי פושעים תפסו אותו, ניסו לגנוב אותו, ניסו לשדוד אותו, להרוג אותו. ובאמצע, באמת, בסייעתא דשמיא מופלגת, פתאום עבר שם רכב משטרה, הם רק ראו את האור הכחול, הם ברחו. אבל הם לא הצליחו לברוח טוב, והשוטרים רדפו אחריהם ונתנו להם מכות, והם שכבו שם על הרצפה מדממים כל השיניים על המדרכה. בסדר? ואז הבן אדם עומד ועושה, ברוך השם, מסיבת תודעה. נעמד להודות לקדוש ברוך הוא, ריבונו שלם, אני מודה לך על כל שן שאף על הגנב הזה, אני מודה לך על איך שהם דיממו ואיך הם חטפו מכות. ברוך השם, תודה לקדוש ברוך הוא שחזרת הביתה לילדים שלך, מה אתה, שנשארת עם הכסף שלך. אתה יודע על כל הטוב שקיבלת, אתה עסוק בלהודות על הרע שהוא קיבל. זה לא, נכון? זה לא סגנון. אבל זה מה שאנחנו בעצם אומרים בפורים. נכון? הקל, אנחנו לא אומרים השומרינו, המצילינו, הפודינו, זה, אלא נפרע לנו מצרינו, המשלם גמול, הרב, הדן, זה כאילו נתת להם. ועומק הדברים, כן, עומק הדברים הוא ש... זה, לא, אני לא אכנס לנושא עכשיו, הוא לא פורים, אבל יש דבר כזה, שעם ישראל נמצאים במצב נמוך כל כך, יש ישראל. ישראל זה באמת ישר כל, כיסה ריטה עם אלוהים ועם אנשים ותוכל, מצב שהם נלחמים, הם חזקים, הם גיבורים, הם גיבורים בקדושה, הם יודעים מה הם רוצים, הם קרובים לקדוש ברוך הוא, זה הדרגה הגבוהה. יש מצב שני, שיעקב. כי קטון יעקב ודל. הוא קטן, הוא חלש, אבל הוא עדיין, הוא מחזיק, ידו אוחזת בעקב עשיו. כן, הוא מנסה להחזיק, הוא מנסה איכשהו להיות חלק מהמערכת הזאת, וזה דבר, עוד פעם, זה לא דרגה של ישראל, זה דרגה של יעקב. אבל יש דרגה שלישית. וישארתי וקרבך עם עני ודל, כתוב בפסוק בצפניה, וחסו בשם הוויה, וחסו בשם השם. אז בני ישראל נקראים בתואר יהודים, על שם שבט יהודה, והיהודה זה שם הוויה עם עוד דלת, כך ספסמס במאמרים שלו לפורים מסביר. וישארתי וקרבך, נשארים בעם ישראל, אין ישראל, אין יעקב אפילו. עם אני ודל, באמת דלים והמצוות, באמת עניים, אין להם שום מעלה עצמית. אבל הם בכל זאת חוסים בשם השם. הם בכל זאת סומכים על הקדוש ברוך הוא. ועצם זה שבזמן מצוקה הם רצים אל התפילה, הם רצים אל השבת, אל התפילין, אל הקדושה, זה עצמו גורם שיהיה להם ניסים. בסדר? וחסו בשם השם, והקדוש ברוך הוא ירחם עליהם בזכות זה. אבל היות והם לא באמת בדרגה גבוהה, אז כדי שהם יקבלו את הטובה שלהם, הם צריכים להיות יותר טובים מהגויים. אז זה כמו מישהו שהוא נמוך, יש איזה נשיא כזה בעולם, היה לפני כמה שנים שהיה מאוד נמוך, אז כדי להראות שהוא גבוה, הם מקיף את עצמו בשומרי ראש נמוכים ממנו. בסדר? תופעה מוכרת. ואז הוא נראה גבוה. יש בן אדם שביחסית אליו אני רזה, יחסית אליו אני חכם, יחסית אליו אני מסמיד. כן, כי תראה כמה הוא מתבטל, ואני לומד שעה ביום, אז אני מס מדנה. אז כאילו בן אדם בוחר לשים את עצמו ליד מישהו קטן ממנו, ואז הוא מרגיש גדול. כן, איך רבי ינקה לגליצקי היה אומר, ולא יצטרכו עמך ישראל לא זה לזה ולא לעם אחר. שבן אדם יוכל להיות גדול בפני עצמו, הוא לא יצטרך להשוות את עצמו למישהו קטן ממנו ויחסית אליו, בלי יחסית, לעצמך, מה אתה. כן, ולא לעם אחר, בפרט הוא משווה את עצמו לגוי, ביחס אל הגוי אני ממש רחמן. ביחס אליו, אז מצוין, אז משווה את עצמו למקומות אחרים. ויש מצב שהגאולה של עם ישראל באה בדרך כזאת. כן, זה מה שהיה בפורים. עם ישראל בפני עצמם לא היו רואים שיעשה להם נס. אבל הם חסו בשם השם, וביחס לעמלק, הרשע והמושחת, הם היו יותר טובים ממנו, אז ריבונו של עולם עוררה את גבורתך ולך לשועת עלינו. עוררה את גבורתך ולך לשועת עלינו. מתעורר הגבורות עליהם, והקדוש ברוך הוא עושה לנו ישוע. לא כי לנו מגיע, כי עליהם יש כעס. כדי שהם יפסידו, אז אנחנו מרוויחים. וזה ישועה, אבל ישועה מאוד מאוד קטנה. ופה הוא בא ואומר, על מה אנחנו מתפללים? אם היינו זוכים, היינו תביא אי מוי וסיתו אי מוי, ואנחנו לא עושה חוף. אבל היום איפה אנחנו נמצאים? שהתפילה שלנו היא תבוק על רעתם לפניך ועולה לעמו, כאשר עוללת לי על כל פשעי. שהם גם יקבלו עונש. כאילו זה התקווה. כי הציפייה שלנו כל כך נמוכה, כי במקום לרצות להיות ברכה לעולם וברכה לגויים, אנחנו... זה הדבר הראשון. והוא ממשיך פה באמת, אילו זכיתם, הייתם קוראים בתורה, שומעו עמים ירגוזון. בסדר? זה עוד פסוק משירת הים. ששומעו עמים על מה שקורה לעם ישראל, ומה השמיעה שלהם זה ירגוזון, חילו חזיו, ישבי פלושס, עוז נבהלו אלופי ידוים, אלי מויו וחזי מוירועד. זה הכבוד, הכבוד של עם ישראל, הגאווסם של ישראל. הגאווסם של ישראל והפחד הזה מעם ישראל, ובפרט כשיודעים שזה כי השם אלוקי ישראל עושה להם ניזים, זה כבוד שמיים. זה כבוד שמיים, כשיודעים, כן, כשיודעים את הכבוד של עם ישראל, במסתורים תזכה נפשי מפני גאיבו, מפני גאוותם של ישראל שנתלה מהם. את הגאון יעקב, את הגאווה של עם ישראל, שכל העולם מכיר ויודע את הגדלות של עם ישראל, זה דבר מאוד חשוב. ועכשיו, שלא זכיתם, הרי אתם קוראים, שמעו כי נאנחה אני. אין מנחם לי. שמעו מה שומעים הגויים, מה השמיעה שלהם על עם ישראל, שאנחנו נאנחים ואנחנו סובלים. והדבר הזה, כן, שיש שמיעה שאתה מוציא לעולם, אבל מה השמיעה שלנו? השמיעה שלנו זה השמיעה הזאת, של שמעו עמים ירגוזון, או השמעו כי נאנוך העונש. שומעים שאנחנו סובלים ושומעים את הצרות שלנו, ואת ההנחות ואת הכאב שלנו. זה מאוד פוטוגני, וזה גם מצטלם טוב, וזה כמה שבועות שכל העולם איתך, והם כולם שולחים תנחומים וברכות, כן? גם כשיוצא איזה סרטון של שבוי שדוף השם ישמור, אז יש גם שם כבר לא כולם, אבל שוואו, איזה מסכנים, וכן, לראות יהודים מסכנים ולרחם זה ממש כיף. זה ממש טוב, זה נחמד, אבל ששמעו עמים ירגוזון, שזה המצב הטבעי שאמור להיות. האילו זכיתם זה שמעו עמים ירגוזון, אל תרחם עליי, זה בסדר, לא צריך את זה. מסתדר טוב מאוד בלי זה. חיל אחז, יושבי פלשת, נמסו כל מפנינו, כן, זה צורה אמיתית של עם ישראל. לא שהנה הצלחנו לעורר רחמים אצל איזה גוי שכולנו יודעים שהוא לא מתכוון לרגע מעבר לציוץ שלו. כן, הוא גם זה, בסופו של דבר, הרובוט כתב לו, וזה רק מה שיקנה יותר יחסי ציבור ונשמע יותר טוב. כולנו חיים במציאות הזאת כבר שנתיים לפחות, ורואים את זה בעיניים, את הדבר הזה. והשומו עמים ירגוזון, כשרואים, כמו שרחב הזונה מתארת את זה, כשהיא מדברת עם יהושע, עם פנחס וכלב, ומתארת את הפחד שנפל עליהם 40 שנה, לא קמה עוד רוח באיש מפניכם. המצב הזה של, כי יודעים שהקדוש ברוך הוא הולך איתם, ומלווה אותם לכל אורך הדרך, וממילא, ירגזון, חילחז, זה המצב. אז יש שמעו ומגיבים. השאלה היא, מה שמעו ומה מגיבים? זה כאילו אותו שין, אותו שמעו, אבל לאיפה זה הולך? והוא ממשיך ואומר, טוב, עוד ועוד. הייתי רוצה אבל לעמוד על נקודה שנוגעת אולי להבנה של כל הסוגיה הזאת. מה זה בעצם? זה תמורת זה. זה צריך להבין, זה לא משחק מילים או רעיון מסוים. המטרה של כל הסיפור הזה של הגלות והגלות וחורבן ותשעה באב זה בעצם מטרה גדולה שהקדוש ברוך הוא רוצה לגלות משהו מסוים. אני רוצה להציע מהלך שבאמת אפשר לומר בעניין הזה. אני אתחיל אולי ממשהו שהיה לנו ככה בפרשת השבוע, גם בי סנף השם למענכם, בגללכם, הקדוש ברוך הוא אומר שלא ייכנס, משה רבינו לא ייכנס לארץ ישראל. אחרי מה? אחרי איזה סיפור? הסיפור של חטא המרגלים. והרמב"ן על המקום כבר שואל, מה פתאום? משה רבינו לא נכנס לארץ ישראל בגלל חטא מי מריבה, לא בגלל חטא המרגלים. חטא המרגלים היה עניין נפרד. ולמעשה, באמת, יש מה... צריך להבין בין את הדבר הזה. אז אור החיים הקדוש בא ואומר שזה בעצם צירוף של שני הדברים ביחד. אור החיים מסביר את זה בכמה מקומות, גם בפרשת חוקס, גם בפרשת ויסחן, שם בחוקס בעניין של מי מריבה, אומר שזה היה צירוף של שתיהם יחד. כי אם מוישה רבינו היה נכנס לארץ ישראל, אז באמת אז בית המקדש לא היה נחרב. אז ברגע שיש את חטא המרגלים, שצריך להיות בחייה של חינם, בחייה לדורות, שגם בית המקדש יחרב, אז מוישה רבינו לא יכול להיכנס לארץ ישראל. עכשיו, אם מוישה רבינו לא היה את החטא של מי מריבה, הוא היה צריך להיכנס לארץ, אז גם לא הייתה גלות. כי אם מוישה רבינו נכנס לארץ, אז אין את החורבן בית המקדש. מה? כן, הם מגיעים מיד לגאולה, כי מוישה רבינו היה באמת נכנס לארץ ישראל, ולכן מי מריבה היה יכול במקום מסוים להקדישני, לא ימנתם בי להקדישני, להביא את כל עם ישראל בקידוש השם גדול לאמונה גדולה, שאיכשהו זה היה מתקן את הסיפור של המרגלים, וכך היו נכנסים לארץ. עוד פעם, זה הרחיים בפרשת חוקס. רוצה להגיד לי שמיר, סבש נס? קיצור, אבל בוא באמת ננסה להבין קצת את העומק של הסיפור הזה. מה באמת הקשר בין הדברים? מה הסיפור של חטא מי מריבה? זאת אומרת, ניכנס רגע לזה. אז יש לנו בדברי הרמב״ם, בשמונה פרקים, בפרק ד', סוף פרק ד', ממש הקטע האחרון, בא ומסביר את הסיפור הזה של חטא מי מריבה. הוא הולך שם לפי המהלך שהוא מעמיד שצריך להיות בדרך האמצעית, הדרך שביל הזהב, שאדם לא נוטה לשום קיצוניות בשום עניין, אלא הולך עם דרך התורה, שהיא הדרך שלימד אברהם אבינו ליצחק בנו, כי ידעתיו למען אשר יצווה עזבונו וסביסו יחרו ושומרו דרך השם לעשו יצדקו ומשפוט. הדרך הזאת זה הדרך שהאדם ששם אורחותיו וכל דבר הוא משער ושם את מה שהוא עושה, והאדם שחי בדיוק על פי התורה. וזה הדרך האמצעית שבה צריך ללכת. והדרך האמצעית הזאת, כן, היא דרך שהיא לא... שכח. היא דרך שהיא לא חד משמעית. היא כל הזמן משתנה. זה בן אדם דורש, כן, האדם הולך לקיצוניות כי זה קל. איך, כאילו, כמו עם סיגריות. אני יותר לא מאשן. זהו. ברגע שהוא יותר לא מאשן, זהו, נגמר הסיפור, אין פה ויכוח. ודיאטות של אוכל זה יותר מורכב. כאילו, זה כן, זה לא, יותר פחות. שאתה כל הזמן יש בחירה, זה לא לחתוך בבת אחת וזהו. אז כך גם הרבה בן אדם בהנהגות בחיים, הרבה פעמים יותר קל פשוט לקחת צד מאוד קיצוני, ואז אני לא צריך לעשות חשבון. לא צריך לחיות וכל דבר לחשוב על המעשה, ולחשוב על התוצאה שלו, ולחשוב על ההשלכות, אלא בסדר, אני כבר יודע, אני לקחתי את השיטה שלי, לקחתי את הדבר, ואני בצד הזה, זהו. אבל הדבר הזה, למרות שיש חסידים וצדיקים שעושים לפעמים דברים שהם קצת קיצוניים יוצאים מהשורה, אבל הוא אומר, זה נכון רק לתקופה מסוימת, זה נכון לאדם מסוים, לתקופה מסוימת כדי ליישר את עצמו. הוא אומר, אנשים טיפשים, רואים אותו, עושה מעשים כאלה, וחושבים שזה המעשה הישר. אז באמת, הרמב״ם שם בשמואל הפרקי מעריך בזה מאוד, על כל העניין של דרך האמצעית, אבל תוך כדי הוא מסביר לפי זה את העניין, מה היה חטא מי מריבה. אומר, חטא מי מריבה, בני ישראל באים ומבקשים מים, והם באמת גם כועסים, כן, מתחילים מריבה, למה אליתנו ממצרים, ויש להם טענות. ומשה רבינו בא ושימונה המורים, כן, ויאמר שימונה המורים, המנסה לאזן הוציא לכם מים, וחז"ל אומרים שהוא כועס עליהם, ואז הקדוש ברוך הוא אמר לדבר על הסלע, הוא יקם בסלע, יש באמת הרבה פירושים בראשונים מה היה בדיוק החטא בדבר הזה. הרמב"ם רוצה לומר שהחטא בדבר הזה היה שמשה רבינו כעס. הכעס של משה רבינו זה היה החטא. והוא אומר, הכעס הזה שהוא כעס עליהם, כשהקדוש ברוך הוא לא כעס עליהם, הוא כעס. הכעס הזה גרם לשתי סוגי תקלות. תקלה אחת, זה, אולי אני אסביר את זה כמו שהריטבו מסביר את זה, הריטבו בספר הזיכרון, אבל תקלה אחת הייתה שמקצת מן העם ראו את מוישה רבינו כועס, והבינו שמותר לכעוס. אם מויש רבינו כועס, אז זו הראייה הכי גדולה שמותר לכעוס. וכאן הוא גרם להם לצאת מהדרך הנכונה, שהיא לצאת, לברוח מהכעס ולהימלט מהכעס, לא ללכת לכעס, להיות בסבלנות במקום בכעס, וברגע שהם ראו שמויש רבינו כועס, הם הבינו שזה מותר, הבינו שזה נכון, וגם למדו ממנו לכעוס, וזה הקלקול שהיה שם. דבר שני אומר הרמה שזה מריתם את פי, שמויש רבינו, הצורה שבני ישראל הסתכלו עליו, היה שמה שהוא עושה הוא בעצם סוג של משקף להם, מעביר להם את מה שהקדוש ברוך הוא מרגיש כלפיהם. הריטבו בספר הזיכורים, יש לו שם עריכות כי הוא בא להסביר את השאלות של הרמב״ם. הרמב״ם תוקף בצורה חריפה מאוד את הרמב״ם הזה, ולכן כשהוא מגיע אחרי כל השאלות, מלא שאלות של הרמב״ם, מגיע הריטבו לתרץ את זה, אז בסדר, אני לא רוצה פשוט להעריך פה בעניין חטא מריבה, זה עריכות גדולה, אז ככה אני די מדלג על על השאלות והתשובות ועל כל המסע ומתן, ולומד לכתחילה כמו שהריטבו מסביר בדעת הרמב״ם, בסדר? אבל הוא אומר, המצב שם היה, הוא אומר, כמו שהרב המורה, כן, הרמב״ם זה אומנם בשמואל פרוקים, לא במוירה, אבל הם קוראים לזה, גם הרמב״ן וגם שם בפרשת חוקת וגם הריטבו, הם קוראים לזה הרב המורה. הוא אומר, הרב המורה ש... עצם זה שהוא כועס, הראה לבני ישראל, כן, הראה לבני ישראל שהקדוש ברוך הוא כועס עליהם. למה? כי הם הסתכלו, הם ידעו, מוישה רבינו איתם, זה אומר שהקדוש ברוך הוא איתם. מוישה רבינו מאיר להם פנים, אז הקדוש ברוך הוא מאיר להם פנים. מוישה רבינו כועס עליהם, זה אומר שהקדוש ברוך הוא כועס עליהם. ככה הם היו בטוחים. אומר, הדבר הזה יש לו שורש, כי הרמב״ם במוירה בפרק נ"ד בחלק א' באמת אומר שכשמוישה רבינו בא ומבקש מהקדוש ברוך הוא, הריטבו מציין את זה. אוידי איני נועז דרוכך וראי כי עמך הגוי הזה, הקדוש ברוך הוא אומר אחרי חטא העגל שהוא לא הולך יותר ללכת עם בני ישראל, הוא הולך לשלוח מלאך, ומוישה רבינו מבקש שלא, יילך מהשם בקרבינו. ואז הוא מבקש ממנו, אוידי איני נועז דרוכך. אז הרמב״ם מסביר שהוא אומר לו, שאני אהיה במקומך, זאת אומרת שהם ידעו את מידותיו של הקדוש ברוך הוא דרך מידותיו של משה, כן? כי הוא צריך להנהיג את ישראל במידות דומות למידוי סוף של השם יזבורך והנגוי סוף, ככה ריטבו מצטט, והקדוש ברוך הוא דיו מידותיו, ולכן הקדוש ברוך הוא אז מתגלה למשה רבינו, מתעטף בטלית ומראה לו סדר תפילה ומלמד אותו את ה-י"ג מידות של רחמים, השם השם קייל רחום וחנון ערך אפיים ורב חסד ואמס ויצר חסד לאלופים, את ה-13 מידות האלה שבזוהר כתוב של רחמים וגם הרמב״ם קורא להם מידות של רחמים, והוא מגלה לו את המידות האלה בשביל שמשה רבינו עצמו יתנהג במידות האלה, וכך בני ישראל יכירו את הקדוש ברוך הוא, הם ידעו את המידות של הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, הספר תומר דבורה, כן, שמלמד אותנו איך להתנהג בפועל וכל המידות האלה, זה בעצם המטרה של אמירת המידות האלה, כן, להגיע למצב שיהיה באמת לחיות בפועל עם כל ה-13 מידות האלה ביחד. ומה שקורה כשמגיע מצב שמוישה רבינו צריך בין השאר גם להתנהג במידה של ערך אפיים, ערך אפיים זה להאריך אף ולא לכעוס, והלשון של הריטבו הוא אומר, ועוד הקדוש ברוך הוא הודיעו מידותיו אשר מכללם ערך אפיים, שיהיה אורך הסבלנות לרשעים ושלא יכעוס עליהם מהרה. אומר, וכאשר לא נשתמש משה בעת הזאת במידה זאת, נמצא שלא האמין בדבר זה, כי האמונה מצטרפת למעשה. זאת אומרת, אם מוישה רבינו היה באמת מאמין במידה של ערך אפיים, בסדר? ברמה כזאת, כמו שהיא באמת, שהקדוש ברוך הוא מעריך אף, אפילו לרשעים, ובאמת לא כועס עליהם, אז הוא גם עכשיו לא היה כועס במי מריבה, לאלה שאימרו וביקשו מים, כי הקדוש ברוך הוא לא כועס עליהם, אז אין סיבה לכעוס עליהם. המעניין הוא, הריטבו לא מציין את זה, אבל כבר בגמרא אנחנו מוצאים, נכון, בגמרא בסנהדרין, הגמרא מספרת לנו שכשמוישה רבינו שומע את היהודים למידות של רחמים הוא משתחווה, והגמרא מסתפקת למה הוא משתחווה, אם בגלל המידה של באמת, או בגלל המידה של ערך אפיים, והגמרא אומרת שם שהוא טוען לפני הקדוש ברוך הוא, שערך אפיים לצדיקים, מה, גם לרשעים? והקדוש ברוך הוא אומר לו, לא, זה גם לרשעים. ואז כשמגיע באמת הכתרוג על עם ישראל, והוא בא להזכיר את המידה של ערך אפיים, אז הקדוש ברוך הוא אומר לו, אבל אתה טענת שלא ראוי שיהיה ערך אפיים לרשעים. ואז הוא אומר, כן, אבל אתה אמרת שזה גם לצדיקים. נכון, ככה הגמרא מספרת שם שזה הוויכוח. זאת אומרת, את הדבר הזה ש, שמוישה רבנו מתווכח עם הקדוש ברוך הוא על המידה הזאת של ערך אפיים, כן, אנחנו רואים כבר בגמורה, והריטב"א אומר שזה היה הנקודה של חטא מי מריבה. בני ישראל באמת היו לא בסדר. וכמו שברמב"ן בשאלות שלו, זה הרבה שאלות, אומר מה, הם ירצו עבד, להיות עבדים לשונאיהם, הם באים בטענה, למה אליתונו ממצרים? אומר, רצו להיות עבדים לשונאיהם בעבודת פרח, מלהיות עם האלוקים כבן העובד את אביו? אומר, למה, לא אי אפשר, לשון הרמב"ן, אי אפשר שלא היה כעס גדול מאת השם עליהם בעשותם מריבה עם השם. אי אפשר, לא יכול להיות שהקדוש ברוך הוא לא כעס עליהם על דבר כזה. לא יכול להיות שהקדוש ברוך הוא לא כעס עליהם על דבר כזה. כך טוען הרמב"ן, ולכן הוא אומר, מה פתאום? איך הרמב"ם? כן, זה בטענות של הרמב"ן על הרמב"ם. הוא אומר, איך הרמב"ם אומר שהקדוש ברוך הוא לא כעס עליהם, ורק מוישה רבינו כעס ולכן הוא נענש. לא יכול להיות. על דבר כזה, על התנהגות כזאת, שהם עושים מריבה עם השם, ובדבר כזה רוצים לחזור להיות עבדים במצרים מאשר להיות כבן העובד את אביו, יען מאסתם את השם אשר בקרבכם ותבכו לפניו. אומר בפעמים הראשונות הרמב"ן, הם אמרו פחות מזה אפילו, ברור שהוא כועס עליהם בדבר הזה. והיקרא שם במקום עשה ומריבה על ריב בני ישראל את השם, הם המי מריבה שרבו בני ישראל את השם. אומר, הוי רב את יוצרו, כן, חרס את חרסי האדמה. מה, האדם שרב עם הקדוש ברוך הוא, מריבה עם הקדוש ברוך הוא, ברור שזה מצדיק כעס. זה הטענה של הרמב"ן. מה אומר הריטב"א? נכון, יכול להיות שהם באמת עשו דבר שמצדיק כעס, אבל בפועל הקדוש ברוך הוא לא כעס עליהם, בגלל הגילוי הזה של המידה הנפלאה הזאת שנקראת ערך אפיים. ופה הוא אומר, אבל מוישה רבינו עצמו, זה מה שהפסוק מעביר ביקורת, יען לא האמנתם בי להקדיש עיני. היה חיסרון מסוים, גם מסוים, באמונה, במידה של ערך אפיים, אף לרשעים. הם חוטאים, ובאמת, באמת, באמת מגיע להם שיחסו עליהם, ובכל זאת. ובכל זאת הקדוש ברוך הוא לא כועס. אז החטא של מי מריבה היה הנקודה הזאת, ויקציפו למשה והראה, טוב, אני באמת לא נכנס כעת לכל הסוגיה הזאת, אבל כך מסביר הרמב״ם שהיה סיפור של חטא מי מריבה. אם אנחנו מנסים להתבונן בעניין, כשאנחנו מסתכלים על החטא של חטא המרגלים, יש פה משהו מאוד דומה. כי בחטא המרגלים, החפץ חיים, הרי בשמירת הלשון בחלק ב' פרק י"ט, מסביר לנו מה היה החטא הזה. אז הוא אומר שצריך לדעת כמה גדול הכוח של לשון הרע, הוא אומר נבאר את עניין המרגלים. מה הסיבה? הוא אומר לכאורה זה ייפלא מאוד. מה הסיבה שהתעתה אותם לרב פלאים כל כך ויתו את כלל ישראל? הוא אומר גם הסנהדרין טועים בזה, ויתנו את קולם ויבכו וכי חזק הוא ממנו. איך זה מתאים? מה הסיפור פה? הוא אומר, איך יכול להיות? כאלה צדיקים וראשי סנהדראות נסחפים אחרי הדבר הזה, הוא לכאורה שטות. הוא אומר, אכן, איך אמרו שטות כזו? אומר החפץ חיים, אכן, כאשר נתבונן היטב נמצא שכל זה הטעות של מרגלים נמצא גם אצלנו מין יצר הרע כזה. אומר, גם אצלנו, זה, לא, הבעיה הזאת עדיין קיימת, הבעיה של המרגלים עדיין קיימת אצלנו. אבל אומר, בוא נדבר מה היה שם. בסדר? אני מקצר גם את השם החפץ חיים. אומר, הם באים לארץ ישראל ובודקים והכל, והם רואים שארץ ישראל, וואו, ארץ שמגדלת גיבורים, וארץ השמנה עם רזה, שמנה, לקחתם מפרי הארץ, איזה פירות גדולים וטובים. העם בה שגדל בה הוא גיבור וגבוה קומה, והעם רב, סימן שאוויר טוב, כי אם זה היה ארץ לא טובה, אז אנשים לא היה שם הרבה אנשים. יש הרבה אנשים, זה מראה שזה ארץ טובה. וכל זה, אומר, כל זה הוא סימן טוב רק למי שמאמין בדברי השם שהבטיח לתת לנו את הארץ. נתאר לעצמך שאתה בתור מרגל הולך לארץ מסוימת לבדוק איך הארץ הזאת, איך הכלכלה שלה, איך הצבא שלה, ואתה רואה מציאות שוואו, איזה כלכלה חזקה, ויש להם מקורות מים, ויש להם מערכת כבישים טובה, ויש להם צבא חזק, ויש להם מקורות גם לגדול עוד, וכל זה יכול להיות שמחה גדולה ויכול להיות צער גדול. השאלה אם המדינה הזאת שהלכת לבדוק היא בצד שלך או בצד שנגדך. אם היא בצד שנגדך, כל דבר טוב שאתה רואה שם זה רק מאמלל אותך יותר. אם זה המדינה שבצד שלך, אז אתה שמח שיש לי כזה שותף טוב. הוא אומר, אבל ארץ ישראל, כשרואים אותה עם כל הכנענים וכל אלה, נו, זה משמח שזה ארץ כזאת טובה? תלוי. אם אנחנו מאמינים בכוח של הקדוש ברוך הוא, שהולך לעשות לנו ניסים, אז אין לנו מה לפחד מהצבא שלהם, ואין לנו מפחד מהכוח שלהם, כי הקדוש ברוך הוא סולל לנו את הדרך, אז נגיע לשם, ויהיה טוב. ואז לנו יהיה את הארץ הזאת. אבל אם הם לא מאמינים בזה, ויכול להיות מסיבות יפות וחשובות, אבל הם לא מאמינים בזה, אז ההפך אומר החפץ חיים. מי שמאמין בדברי השם שהבטיח לתת לנו את הארץ, ולא אדם הוא להינחם, בוודאי, כן, הקדוש ברוך הוא הבטיח אז הוא יקיים, אז טוב מאוד, זה סימן טוב, זה ברכה גדולה. אבל מי שמפקפק בעיקר העניין, הוא מתחיל להסתפק ולחשוב שלנצח גיבורי כוח כאילו ועם רב כזה, צריך לזה זכות גדולה מאוד, שיהיו הכל בגדר צדיקים וקדושים, ואין לנו אנשים כאלה. הוא אומר, ואנחנו לא ראויים. אז כל מה שהוא רואה יותר במדינה, שאנשיה רבים מאוד וגיבורים וגבוהי קומה, שצריך לתת מידה לגובהם, הם כל כך גבוהים, הוא הכל חיסרון אצלו. הם מסתכלים על זה והם אומרים, אנחנו לא ראויים. ונפל ליבו על ידי זה, אומר חפץ חיים, בגלל זה מההפך. זאת אומרת, מוישה רבינו, כשהוא שולח אותם לראות את הארץ, בעיניים שלו, הקדוש ברוך הוא הבטיח. אז אין לנו מה לפחד מהמלחמות, אין לנו מה לפחד מהגיבורים, אין לנו מה לפחד מכלום. זה פשוט, כמה שתראו שם, יותר טוב, יותר ברכה, יותר פירות, יותר יבול, יותר כוח, אז זה יהיה יותר שמחה. אבל לעומת זאת, ברגע שהם באים לשטח, והם לא נמצאים בדרגת אמונה של משה רבינו, הם חושבים שאין לו בזכות מספיק גדולה כדי שיקרה להם הנס הזה. ובמקרה הזה, דווקא זה מפיל להם את הלב. זאת אומרת, זה לא עניין של אירוע, זה עניין של פרשנות. בסדר? זה, מה, איך מבינים את מה שקורה פה? אומר, והנה ידוע, אומר חפץ חיים, שזה דרך היצר הרע. הוא מתהפך בתחבולותיו, יושב על שתי מפתחי הלב, כמו שהגמרא בברכות סמך א' אומרת. לפעמים הוא נותן גאווה לאדם. אתה צדיק, אתה מירי השם, אתה אפילו אוהב השם. וכשהוא רואה שהבן אדם כן לוקח את זה ברצינות, ועכשיו רוצה להתחזק, כי הוא מאוהבי השם. אז הוא אומר, לא, 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 מה פתאום? הוא מפיל עצבות בלב האדם. המצווה הזאת, העניין הזה, זה לא ראוי לך, זה רק לקדושים אשר בארץ, אימא, כן? לא לקטנים כמוך, ומוליד, ופתאום הוא יש לו, נכנס להיסטוריה ואפילו להיסטריה, להזכיר לבן אדם פעולות מגונות אשר עשה בימי קדם. וזה שאדם כמה פעמים מתחרט והתמרמר על זה, דבר זה משכיחו, ולא מזכירו, רק בדבר שנאות לו לעניינו, לשיטו סוי, להקטינו ולהשפילו בדעתו. זה השיטה של היצר הרע. כשהוא רואה שבן אדם רוצה להתחזק, רוצה להיות יותר טוב, הוא מקטין אותו, משפיל אותו, וככה נגמר לו החשק. זה בסדר, זה עובר לו מהר. אבל מקטין אותו, משפיל אותו, מזכיר לו את כל הדברים הרעים שהוא עשה, ואז אין לו תשוקה למצווה הזאת. אומר, כאן באו להיכנס לארץ, בא היצר הרע עליהם בשיטה הזאת. אתם לנצח עם רב כזה? גיבורים כאלה? צריך לזה זכות גדולה ונוראה. אבל לא לאנשים כמונו, שזה מקרוב עשינו העגל, וגם בשר תאווה, ולמרות שמיד הם עשו תשובה והכל, את זה הוא משגיח כמובן. ולכן הם באים ואומרים, באנו אל הארץ אשר שלחתנו, וגם זה בהתחלה אבות ואשי, וזה פריה. אפס, כי אז העם היושב בארץ, וגם ילידי הענק ראינו שם, עמלק יושב בארץ הנגב. בשביל להתגבר על כאלה צריך את הזכות של משה רבינו. מי אומר שהוא יחיה עד אז? הם כבר יודעים ילדד ומידד, כן, שיהושע מכניס, והחיתי והיבוסי, לנצח את כולם, קודם שנבוא לארץ ישראל צריך זכות גדולה, ולנו אין. הם באים בדיבורים מכאלה, ומה קורה מיד? מי הראשונים לשמוע להם ולבכות? דווקא ראשי סנהדראות, אומר חפץ חיים. הצדיקים, כשבאים ואומרים להם שהם לא בסדר, הם הראשונים לקנות את זה. כן, הוא הפושע הגדול, אתה שואל אותו, רגע, למה הרבצת לאמא שלך? ומה פירוש? היא זה לבקש ממני להוציא את הזבל. זה מתחיל שם, לך תדע איפה זה נגמר. ולעומת זאת, שואל את הצדיק, כן, אני רואה שאתה לא מרוצה. הוא אומר, כן, אמא שלי ביקשה להוציא את הזבל. נו, והוצא, לא הוצאת? לא, לא, הוצאתי, אבל עשיתי קרחץ. לא עשיתי את זה בשמחה. בסדר? הצדיק תמיד רואה בעצמו את החסרונות, לכן הוא גם צדיק. אבל הרשע, הוא, הכל ישר בעיניו, הכל חלק. אל קפון היה בטוח שהוא עושה רק חסד לאנשים. כן, הוא אמר את זה מפורש, כן, הוא היה באמת בטוח, מעומק ליבו. הוא בטוח שהוא מושלם, הוא בטוח שאין יותר טוב ממנו, מה רוצים? סתם מתעללים באדם חף מפשע. והדבר הזה הוא באמת קורה כל הזמן, אז לכן דווקא ראשי סנהדראות קונים את הדבר הזה, והם מרגישים כל כך גרועים. באים יהושע וכלב, והיה אז כלב את העם לאמור. כן, וחיזו בלבד עשה לנו בן אמרם, אבל הוא קרא לנו את הים והוריד לנו את המן. מה הוא מתכוון, אומר חפץ חיים, לפי המהלך הזה? אילו בא הקדוש ברוך הוא עמנו בדין, לא היה נקרא לנו הים ולא הוריד המן. גם בים היה שלא כראוי, ויאמרו על ים בים סוף. ובכל זאת הקדוש ברוך הוא עשה לנו ניסים. המן גם כן הגיע על ידי תלונות. וכל הזמן עד עכשיו היה סלחנה לעוון העם הזה כגודל חסדך, וכאשר נסעת לעם הזה ממצרים ועדינה. אז גם כעת, נכון, אנחנו לא צדיקים, לא מושלמים, אבל הקדוש ברוך הוא ערך אפיים. והקדוש ברוך הוא עדיין יעשה לנו ניסים. ויורשנו אויסו כאשר נבוא שם גם אם אנחנו לא מושלמים. ואנשים אשר עלו עמו, לא, 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 כי חזק הוא ממנו. מתי הקדוש ברוך הוא יכול לעשות ניסים? כשיש צדיקים, אבל אם אנחנו לא צדיקים, אז הוא לא יכול לעשות לנו ניסים. הוא לא יכול. בסדר? אגב, העומק של הטעות הזאת הוא נוראי, ואם תשימו לב, זה עומד בשורש של הנצרות והאסלאם. בסדר? הנצרות יושבת על הטעות הזאת, שכביכול הערך הפיים של הקדוש ברוך הוא נגמר. יש עם ישראל, נכון? הקדוש ברוך הוא הבטיח להם שלא נטשתים ולא יטוש השם את עמו בעבור שהוא הגדול. זה פסוקים מפורשים בתנ"ך, הם לא יכולים להתווכח עם זה, כן? בתנ"ך, כן? הם מאמינים בו בעיקרון, לפחות ככה אומרים. אז בעיקרון כתוב שם בצורה מפורשת. אומרים, כן, אבל הם כל כך הגזימו בעבירות שזה נגמר. ואז הקדוש ברוך הוא כביכול, כן, טוענים מעס בעם ישראל ומיד במקומם משהו אחר. וכמה שנים אחר כך באים המוסלמים ועם אותה טענה, תפתחו את הנביאים ותראו את עם הספר, מה הוא עשה וכמה הוא עשה, והנה הקדוש ברוך הוא עכשיו עזב אותם בגלל הדברים הרעים שהם עשו, כל כך הרבה דברים רעים, רצוח ונאוף ושדוד וגנוב, ותראה את הנביאים, כאילו זה דברים חריפים שמענו היום בבוקר, כן? לימדו לשונן דבר שקר וכל הדברים האלה. זהו, הקדוש ברוך הוא עזב את בני ישראל. מה עם ההבטחה שלו? זה לא בתנאים האלה. זה באמת הגזמת, כאילו הבטחתי, אבל לא עד כדי כך. והדבר הזה, כן, זה עד היום, מי שמתבונן טוב, כן, רואה שזה בעומק של אפילו הבלגן האחרון, המלחמה האחרונה שהייתה עם איראן. כן, כשעוקבים אחרי הדברים שהם אומרים, כן, שחמינאי אומר, הוא מדבר שז'ול פקר, כן, החרב יוצאת מנדנה להמשיך את מה שמוחמד עשה בחייבר, וציוצים ודיבורים והודעות, הוא מדבר על זה בצורה מאוד ברורה. זאת אומרת, העיתונאים הישראלים בדרך כלל פשוט לא מכירים את המושגים, אז הם מתרגמים את זה בלי להיכנס לעומקו של עניין. אבל הוא יושב היום וטוען שבני ישראל חוטאים, ולכן הקדוש ברוך הוא עזב אותם, הוא כבר לא אלוקי ישראל. זאת אומרת, עם הנצרות יש לנו ויכוח על הוויה אחד. שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, יש לנו ויכוח על השם אחד. עם האסלאם יש לנו ויכוח על השם אלוקינו. הם טוענים שהשם היה פעם אלוקינו, אבל היום כבר לא. השם אחד אין להם בעיה, כן? הרמב"ם כותב, מייחדים, המוסלמים מייחדים, ייחוד שלם. כן, שהם בדופי. והשם אחד הם בסדר. אבל בהשם אלוקינו, שם יש לנו ויכוח. אנחנו יודעים את האמת שלמרות הכל ואחרי הכל הקדוש ברוך הוא מעריך אפי, נכון שבסוף גובד הוא מעריך אף, והוא הבטיח לנו שהוא יהיה עם בני ישראל והוא לא יעזוב אותנו, אז דברו אמת וקיים לעד והוא עדיין איתנו. והם באים בטענה שעוד פעם השורש של הטענה הזאת כמובן בעומק הרבה יותר גדול נמצא אצל המרגלים ומלווה אותנו עד היום, כמו שהחופץ חיים אומר, היצר הרע הזה של נכון שהקדוש ברוך הוא אמר שהוא יעשה לנו ניסים, אבל לא אם אנחנו כאלה רשעים. ונכון שהוא הבטיח, אבל על זה הוא לא חשב. זה לא נשמע טוב בכלל להגיד שעל זה הקדוש ברוך הוא לא חשב. כן, הקדוש ברוך הוא אין פויסחים ודאי לא בנוילה. כן, לא יכול להיות דבר כזה. אבל האמירה הזאת, ההסתכלות הזאת של אני כזה רשע שאותי הקדוש ברוך הוא כבר לא אוהב, ממני הוא התייאש, אותי הוא לא לקח בחשבון. כל ההבטחות שהוא הבדיע, אבל אותי הוא לא לקח בחשבון. והם באים באמת עם הטענה הזאת של, שהופכת להיות מהר מאוד כפירה. כביכול, כי חזק הוא ממנו, אינו יכול להוציא את קהיליו משם. ואני אצטט את החופץ חיים, כוונתם, אימתי הקדוש ברוך הוא מגרש את האומה? כשמוצא אחרת שהיא טובה ממנה, הוא נותן להם כוח לחלותם ולהוריש את מקומם. אבל כגון אנו, שאנו חוטאים גדולים בעגל ובבשר תאווה, לא יחלה עבורנו אומות גדולות כאלה. מה שהבטיח? מה עם ההבטחה? הבטיח הקדוש ברוך הוא לתת לנו את הארץ? הוא דווקא אם היינו זכאים בגדר צדיקים היה מגרש מפנינו את האויב והיה נותן לנו רשות להשמידם. וככה, ואז הם מתחילים גם לדבר על הרעה של הארץ. מה הם מתכוונים להגיד? אומר חופץ חיים, תראו, זה ארץ גם לא פשוטה, זה ארץ יכולת יושביה, זה מידת הדין שולטת, כן? ימים שהם גבוהים מאוד יש גם בהם סכנה. אדם שנמצא בבית המקדש ולא שומר על הנקיות הגדולה ביותר נענש. כשכהן גדול נכנס לפני ולפנים עם מחשבה הכי זרה הכי קטנה הוא מת. נכון, כמו שכתוב בזויר, שהם קושרים לו שלשלת לרגע למשוך אותו החוצה. זאת אומרת, כמה שאדם נמצא במקום יותר קדוש, יש יותר הקפדה. אדם לובש תפילין, הוא צריך להיות יותר נקי, גם במחשבות וגם בגוף. אבל גם המחשבות צריכות להיות, כל היום צריך להיות נקי במחשבות, אין ספק. אבל בכל זאת, עם תפילין יותר חמור. ביום כיפור, כל רגע של קדושה, זמן של קדושה, יש יותר טענה. ולכן גם הקדוש ברוך הוא מדקדק עם חסידה וכו'. ואומרים להם, תשמעו, ארץ ישראל היא ארץ קדושה מאוד. מידת הדין שורה בה, זה שמה לעבור עבירות, השם ישמור. אז אותנו יכניס לשם? אנחנו לא במדרגה, אנחנו לא ראויים. ואין שמירה עליונה על חוטאים כמונו בארץ ישראל. אומר, וסנהדראות קונים את זה, ומה התגובה של יהושע וכלב? מה כל האמת מול הדבר הזה? על מה שאתם רוצים דיבה, לא נכון, ארץ טובה מאוד. אין שם, לא מתים שם שום דבר, זה רק ניסים שהקדוש ברוך הוא עושה לנו, זה לא... הסתובבתם, לא בדקתם לרגע, כאילו, מה הרקע של המתים שם, הייתם עוצרים שנייה, שואלים איזה שכני שעומד שם בצד, תגיד, כל יום כך הלוויות, אמרו לכם, מה פתאום? מה, רוק כל שנה, יולי אוגוסט, ימי ביקורי הנביאים, זה העונה שמתים, מה פתאום? אני בן 60 פעם ראשונה בחיים שלי, אני רואה את זה. זה מה שהיה אומר להם, אבל לא שאלו אפילו, קפצו למסקנות, כן, מיד, לא עשו אפרט, אירוע פרשנות רגש תגובה, מיד, רואים אירוע, מיד לתגובה, מורדים בקדוש ברוך הוא. אבל אם היו שואלים, היו עוצרים, חושבים על המשמעות של מה שקורה, זה היה אחרת לגמרי. יהושע כאלה אומרת, דבר ראשון זה לא נכון. ועל מה שאתם אומרים, שההבטחת הקדוש ברוך הוא בנתינת הארץ היא דווקא אם נהיה צדיקים, היא טעות מעיקרה. הקדוש ברוך הוא אינו מדגדק על האדם לומר או שיחה רק באופן שתהיה צדיק. רק אומר לו, יש כאן תנאי, לא שיחה אם תהיה מורד חס ושלום. ולכן מסיימים יהושע וכאלה ואומרים, אך בהשם אל תמרוידו. בן אדם שמגיע ואומר לקדוש ברוך הוא מרד. מה זה מרד? אתה לא הבוס. אתה לא תגיד לי מה לעשות. בסדר, זה הגדרה של מרד. אדם יכול לנסוע במהירות מעל המותר, והוא לא מורד, הוא פשוט ממהר. זה עברה לתאובוין, עברה לאחיס, אבל הוא לא מורד. ויש לעומת זאת משהו שהוא אומר, סליחה, אני נוסע קילומטר אחד, מותר 80 כמה שאני נוסע 81. אבל עם הכרזה. המדינה היא לא הסמכות להגיד לי איך לנהוג ברכב שלי. זה מרד. בסדר, זה יכול להיות דבר דק וקל, אבל זה מרידה. זה הכרזה שאין לך סמכות להגיד לי מה לעשות. זה גם יכול להיות מול חז"ל, כן? חז"ל הם לא הפרשנים של התורה להגיד לי מה ההגדרה של מצוות ואיך הן צריכות לעשות. הם פשוט לא הבוס. יש בן אדם שבא ואומר, תראה, אני מקבל את זה, אבל יש לי תאוות, יש לי נפילות, יש לי זה, לא מתאים לי כרגע, לא יודע, יש כל מיני תירוצים מוזרים לפעמים. אבל עצם זה שהוא מכיר בסמכות, הוא לא מורד. וכשאדם לא מכיר בסמכות, שם המרידה נמצאת. אומר, אך בהשם אל תמרוידו, חטאתם. בשר תאווה, חטא העגל, זה אף פעם לא היה מרד. זה אף פעם לא היה שהקדוש ברוך הוא הקלוע הסמכות. קשה לנו, מאוד קשה לנו. ובגלל הקושי, אז רוצים לחזור למצרים, איזה חלום מוזר ששם היה יותר טוב. זכרנו את הדגה. זה בסופו של דבר בא מחולשה. לא מהכרזה שאתה לא בא לסמכות, ואתה לא תחליט בשבילי מה לעשות או מה לא לעשות. ולכן הם אומרים, לא מרדתם. וממשיך החפץ חיים, ואני מצטט מילה במילה, וכל זמן שאין אדם מורד בקדוש ברוך הוא לעקום מצוותיו בכוונה, יוכל לקוות לכל טוב. כך אומרים יהושע וכלב, אל תפחדו, זה ארץ מסוכנת, זה אנשים גיבורים וחזקים, אבל לא מרדתם, חטאתם, ברור שחטאתם. עגל, בשר תאווה, זה באמת לא יפה. הקדוש ברוך הוא מוציא אתכם מצרים ואתם ככה כפויי טובה. יש הרבה ביקורת להגיד, אבל לא היה פה מרד. וכל זמן שאין אדם מורד בקדוש ברוך הוא לעקור מצוותיו בכוונה, יוכל לקוות לכל טוב. אין מה לפחד בכלל. לחמנו הם, כמו לחם נאכל אותם, אין להם רוח חיים. הם מזומנים לפנינו לאכול וליהנות מהם. עם כל התוקף שלהם, עם כל הכוח שלהם, כי הקדוש ברוך הוא איתנו, כי לא מרדנו. זה יסוד עצום, יסוד גדול מאוד. חפץ חיים אומר שזה גם נוגע אלינו. זה אומר כי מין יצר הרע זה של מרגלים נמצא גם אצלנו. אומר, אם תבוא לאיש הישראלי ונאמר לו, אתה מאמין שיש שכר גדול במקיימי התורה? ישיב לך, בוודאי אני מאמין באמונה שלמה. יפה שעה אחת של קורת רוח בעולם הזה, הבא מכל חיי העולם הזה. אם תאמר לו, נו, אז למה אתה, אם כן, למה אתה מתרפא בלימוד התורה? וכשיש רפיון בלימוד התורה, נהיה ממילא רפיון גדול לקיום המצוות. כי הם לא יודעים איך יקיימו. ישיב לך, אומר, יודע מה זה יענה, אמת? אשרי מי שזכה ללימוד התורה ולקיום מצוותיה, יזכה בזה לעונג גדול של חיי העולם הבא. אבל מי יוכל לזכות לזה? אם לא אנשים יחידים בעולם, כי לזה צריך להפקיר כל כוחות הגוף, ולא יהיו חייו חשובים אצלו כלל, וצריך לפרוש מכל ענייני העולם, ולשבת את המדרש יומם ולילה, ויהיו כל מחשבותיו דבוקות בהשם ובתורתו. להנהגה כזאת צריך להיות איש קדוש. שמתם לו שהוא קצת הגזים, כן? הפך את הלומד תורה לאיזה משהו, וואו, כי ככה זה לא אני. אבל הוא אומר ככה, הוא עושה, באמת זה דבר גדול, זה באמת דבר קדוש. מי שבאמת יכול להיות, כן, הבבא סאלי או הבלזרוב או החזוני, הלוואי, כן, אבל מה לעשות? אני לא נולדתי במשפחות שהם נולדו, ולא גדלתי עם כאלה רבנים ומחנכים, ואין לי לא את הלב ולא את הכישרונות ולא את היכולות, ואני בעולם אחר, אז אני לא חזוניש, בסדר? אני לא האיש הזה, אני לא, מה לעשות? והדבר הזה הוא אומר, וממילא כלום. אומר, אכן, אומר החפץ חיים, זוהי טעות מעיקרה. אומר, יש פה טעות שורשית, טעות מהיסוד. לא חייבה תורה לבעל הבית שילמד כל היום וכל הלילה ולא יתעסק בעסק כלל. רק מה התורה מחייבת? שיתעסק בעסק ויקבע עיתים לתורה. אכן, זה צוותה התורה, שיהיה העסק באמונה ובלי תרמית, בלי רמאויות. כמו שאמרו חז"ל ששואלים לו לאדם, נסעת ונתת באמונה, קבעת עיתים לתורה, זה מה שהקדוש ברוך הוא דרש לנו, וכן לכל המצוות. אומר כאשר נתבונן היטב נמצא, שלא החמילה התורה כלל על האדם. עמי, מה עשיתי לך ומה העיתיך, ענה בי. רק העיקר צריך להיזהר, שלא להיות חס ושלום מורד במלכו של עולם. דהיינו, שלא לבטל חס ושלום בידיים מצוות עשה של תורה שלא לקיימן, או לעבור בידיים על הלבים שבתורה. אבל אם איננו מורד, כן, זאת אומרת, אם אין פה כוונת זדון, אם אין פה מרד בקדוש ברוך הוא, בוודאי יזכה למעלה באופן היותר נעלה. זה לא שלא חפץ חיים, והוא אומר הדבר הזה, היצר הרע הזה שלא מוכן להכיר בערך הפיים של הקדוש ברוך הוא, לא מוכן להכיר במעלה, לא מוכן להכיר במעלה הזאת של אני לא מוכן בקדוש ברוך הוא, אני מנסה, אני רוצה להיות טוב, נכון, אני נכשל ויש לי תאוות ויש לי נפילות, אבל אני לא מורד, אך בשם אל תמרודו, אני לא מורד בקדוש ברוך הוא. אני יודע שהדבר הזה, היצר הרע מחליש, הוא משכיח את זה מהאדם. הוא אומר גם שאם הוא רואה שהוא לא מצליח להכתיב את הבן אדם ככה, אז הוא אומר לו, תדע לך, אמת שהקדוש ברוך הוא מתרצה לאדם אם הוא רק יקבע עיתים לתורה, אבל תדע שכאשר תבוא לחשבון של מעלה לפני כיסא הכבוד, שם מדקדקים מאוד בעניין לימוד התורה ובעניין קיום המצוות, אם היה כהוגן ובלי שום פנייה בעולם, וגם אופן הלימוד, אם הפסקת באמצע בדברי שיחה בטלה, השם ישמור, לא שם כלום כל הלימוד שלך. בסדר? זה... לא, הוא לא אומר את זה בשם השגיח, הוא אומר את זה בשם היצר הרע, כן? שזה עצת היצר, להגיע לבן אדם ולספר לו כמה לא שווה כלום כל מה שהוא עושה, אם הוא עשה אי פעם משהו שהוא לא בסדר, כן? ואם הפסקת באמצע, הוא כאי גבנה, כן? שאלות חזקות ישאלו אותך שם. ואתה ידעת, מוסיף היצר הרע ואומר, שאלוקי השמיים הוא אלוקים אמת, ומי יוכל לזכות בדין? כי אם צדיקים גמורים, אומר, הנה בכל טענות האלה בא היצר הרע לאדם, כדי לייאשו ולהקטינו, שיהיה מתרשל מעבודת השם יתברך. אומר חפץ חיים, תדע לך, באמת כל אלה הטענות הן צודקות, אבל היצר הרע משכיח לאדם שהקדוש ברוך הוא אוהב חסד ורוצה לזכות את בריאותיו, והוא ברא בשביל זה את התשובה שהיא קודם לעולם, ואם הוא מצא את עצמו שהוא עושה את המצוות או את התורה שלא כהוגן כל כך, אז בסדר, אז מהיום ועלה נהיה טובים. החפץ חיים אומר לנו פה יסוד עצום באמת על כל הסיפור הזה של חטא המרגלים, שזה בעצם הסיפור של תשעה באב, נכון? הסיפור פה היה בעצם שהם לא האמינו כמה ערך הפיים לפניו. הם לא האמינו בזה שהקדוש ברוך הוא אלוקי ישראל, למרות הכל ולמרות כל החטאים ולמרות הבשר תאווה ולמרות חטא העגל ולמרות הכל, הוא עדיין איתם ורוצה לשקום בתוכם, ולא רק רוצה בדיעבד, אתה יודע, התחייבתי אז מה אני אעשה, אני לא אפר את המילה שלי, אבל אני בלי לב, אלא עם כל הלב, וכל זמן שאין האדם מורד בקדוש ברוך הוא יוכל לקוות לכל טוב, כי הקדוש ברוך הוא ערך הפיים אף לרשעים. אם אנחנו מתבוננים בדבר הזה, אנחנו שמים לב פה למשהו מעניין. הערך הפיים, הזכרנו מקודם, כן, איך שהריטבול עומד פשט ברמב״ם, שהסיפור של חטא מי מריבה זה בעצם אותה נקודה. ליען לא אמנתם בי להקדישני, שלמרות שבני ישראל הכעיסו ולמרות שהם היו במצב הזה, עדיין הקדוש ברוך הוא איתם ורוצה את הטובה שלהם ולא כועס עליהם. וברגע שמשה רבינו כועס עליהם, בגלל שאצלו היה לא האמנתם בי להקדישני, לא האמנתם בי ברמה מסוימת של, כמו שהריטבו כותב, הוא לא האמין מספיק במידה של ערך הפיים, זה גרם שאצל בני ישראל. עכשיו, שימו לב, בואו ננסה לסדר לפי זה מה שאור החיים אומר. אז היה ככה, חטא המרגלים היה בגלל שלא הכירו במידה של ערך הפיים. אם משה רבינו היה בא בפרשת חוקה, במחת מי מריבה, 40 שנה מאוחר יותר, ועם ישראל היו באמת חוטאים ומכעיסים לפני הקדוש ברוך הוא כעס צודק לגמרי, שהקדוש ברוך הוא עכשיו צודק לגמרי לכעוס עליהם, נכון? כמו שהרמב"ן אומר, מה אחרי כל כך הרבה שנים רוצים לחזור להיות משועבדים בעבודת פרך, העיקר לא לעבוד את השם כבן העובדת בנו? ארצי בזרי גילרנט, כן, היה פעם ירושלים, נראה לי קראו לו ולדל לייזנבך, הוא נפטר בגיל 102 עם דור חמישי, היה לו המון צאצאים, והוא היה לפני 60-70 שנה היה עובד במאפייה. איזה בחור ככה שלא היה לו כוח בישיבה ועזב והגיע לעבוד במאפייה. והוא ככה לא יכל לסבול את זה. אז הוא קיבל אותו לעבוד במאפייה, אבל הוא כל הזמן ניסה לדחוף אותו חזרה לישיבה. אז המשפט שלו היה אלץ בסדר גילאון. ביידיש, הכל יותר טוב מללמוד. אז הוא היה, אתה יודע, מוציא עכשיו מהתנור משהו רותח ומקבל קביעה ביד. אלץ בסדר גילאון. הכל יותר טוב מללמוד. איתו, ואז היה מגיע, צריך לסדר את הזה, והוא עייף, הוא רוצה ללכת לישון, לא, תשטוף את הרצפה עכשיו, בסוף יום צריך לשטוף את הרצפה. ואז הוא כזה נהנח, אלס בסור גילם, עד שהוא ברח חזרה לישיבה, זה היה אלס בסור גילם. אז יש ככה, אתה יודע, מצב כזה של הכל, רק ליחזור למצרים, הכל יותר טוב מפה, הכל יותר, הוא מוכן לסבול כל דבר. ברור שהדבר הזה גורם לכעס גדול, ממרים הייתם עם השם, אבל כשיש מצב כזה, שמוישה רבינו עדיין היה לא כועס עליהם, ובזה מגלה להם שהקדוש ברוך הוא לא כועס עליהם, הייתה מתגלה את המידה של ערך אפיים, והתיקון לחטא המרגלים. נכון? אני אומר, החפץ חיים מסביר לנו שחטא המרגלים היה, כי אנחנו לא ראויים, כי אנחנו לא צדיקים, אז לא יקרה לנו ניסים. ואם היו רואים דרך ההנהגה של מוישה רבינו שלו, ידיעי נינועז דרוכךו, שלמרות שבאמת מגיע להם, והם יודעים שמגיע להם, שיחסו עליהם, הקדוש ברוך הוא לא כועס עליהם. אז הם היו מבינים שלמרות הכל, הקדוש ברוך הוא עדיין איתם, הוא יקיים את ההבטחה, היה גילוי של המידה של ערך אפיים בעולם. הדבר הזה, הוא בעצם מסביר לנו את הסוגיה של, כל הסוגיה הזאת של תשעה באב. כי חטא המרגלים הוא התאריך הזה, כן? תשעה באב. ולדורות, מה באמת קורה פה? תחשבו על זה, אם יש ילד שלא מאמין, כאילו אתה אומר לו, לא, לא משנה, אתה יכול להתרחק, גם אם טיפול שם, אתה יודע, הוא מפחד לטפס על איזה מתקן, אני נמצא שם למטה, מקסימום אני תופס אותך. בסדר? לא יקרה שום דבר, אתה רוצה להרגיע אותו. הוא יכול להאמין בזה. בסדר? הוא מאמין שהוא לא ייפול, ושאם הוא ייפול, אתה תרים אותו, הכל בסדר. אבל הוא לא מאמין. הוא לא מאמין. אז מה אתה עושה? פשוט שם אותו על המתקן. אני לא יודע היום אם ממליצים לעשות את זה או לא, אבל כן, בשביל הדוגמה לפחות. שם אותו על המתקן ותופס אותו. זאת אומרת, אתה לא מאמין לזה בראש? אז בוא תאמין לזה ברגליים. עם ישראל קשה להם לקבל את המידה הזאת של ערך אפיים. מה? למרות שנחטא, למרות שהכעסנו, למרות הכל אוהב אותנו, מה הקדוש ברוך הוא אומר? יופי, אז טוב, תתרחקו, לכו, צאו לדרך, תעברו מסלול ארוך, 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 ארוך. ובחוקותיי תמאסו, משפטיי גאלה נפשכם, והלכתם עמי בקרי, והלכתי עמכם בחמת קרי. ואז במקום לחזור ולהתקרב חזרה, אתם תתרחקו עוד יותר, ואחרי הריחוק הזה תגיעו לריחוק יותר נוראי, והריחוק יהיה יותר נוראי ויותר נוראי ויותר נוראי, מואס ואחרים העושים, שנאה, שנאה, שנאה למקיימי מצוות, שנאה ללומדי תורה, שנאה למי שכן מקיים איכשהו. כן? ממש יגיעו, אומר עם ישראל, תגיעו, אומר הפסוק, למצב הכי הזוי שיש, ואתם תהיו במקומות הכי רחוקים שיש. ואז, ואף גם זוי סביוי סום בארץ אויביהם, לא ימאסתים ולא יעלתים לך לא יסום. אז הקדוש ברוך הוא יבוא, ייתן לנו חיבוק ענק, ויגיד, אתם רואים? אפילו פה. מתוך המצב הזה. והביאו את כל אחיכם מכל הגויים, מנחול השם בסבים, בסוסים, ברכב, בפרדים, כמו שהפסוקים בסוף ישעיהו מתארים, שהמתנה הכי גדולה שיהיה אפשר להביא לקדוש ברוך הוא, זה יהודי שהוא אפילו לא יודע שהוא יהודי. מכל אחיכם יביאו, היהודים יעלו לארץ ישראל, אבל יהיו יהודים שלא ידעו אפילו שהם יהודים. והקדוש ברוך הוא המתנה הכי גדולה. זאת אומרת, הגילוי של ערך אפיים יהיה במציאות של העולם. שעם ישראל יגיעו לקצוות הארץ, יגיעו למקומות הכי רחוקים, איך רבי נחמן קורא לזה, לשאול תחתית ומתחתיו. כאילו הגיע לתחתית של השאול תחתית, זה לא נמוך לא מדי, אז מתחיל לחפור. כן? שאול תחתית ומתחתיו. יגיעו, אומר יגיעו, הבני ישראל יגיעו למקומות הכי הזויים שיש. ואמר הדור האחרון, בניכם אשר יקומו מאחריכם, והנוכרי אשר יבוא מארץ רחוקה, הם יהיו שווים, אומר רב חיים מבריסק. ההבנה של נוכרי מארץ רחוקה, וההבנה ברוחניות של בניכם אשר יקומו מאחריכם תהיה שווה. זה כללה הכי נוראה מכל הכללות של פרשת כי תבוא. כך אמר רב חיים מבריסק. ועם ישראל יגיע למצב הזה. ומשם, מהסתר פנים הזה, יבוא הקדוש ברוך הוא ויגלה גם פה, עמידה של ערך אפיים, שהקדוש ברוך הוא אוהב את בניו הקדושים, את בניו האהוביו, למרות הכל, עמידה הזאת יתגלה בעולם. היינו יכולים לקיים את המצווה הזאת, להביא את הגילוי של המידה של ערך אפיים, את המידה של הקדוש ברוך הוא, את הרחום, חנון, ערך אפיים, כן, זה עמידות שצריכות להתגלות, כמו שבספרים הגדולים, האותיות הקטנות, כן, כתוב מיד בהתחלה, זה הנושא של העולם, כן, להביא את הגילוי הזה של רחום וחנון וערך אפיים, לגלות את ההטבה של הקדוש ברוך הוא. זה היה יכול להתגלות על ידי המרגלים, שהיו אומרים, תראו, חכנו, אנחנו לא בסדר, אבל הקדוש ברוך הוא הבטיח, והאהבה שלו אלינו חזקה יותר מכל טעות, והאהבה שלו אלינו חזקה יותר מטעם ודעת, בלי סיבות ובלי הסברים. זה אהבה בעצם, זה אהבה ללא תנאים. ואז בני ישראל היו מאמינים בזה, ובאמת נכנסים לגאולה. הייתה הזדמנות של מוישה רבנו יראה להם על עצמו מה זאת אהבה ללא תנאים. ויראה להם על עצמו שאין כעס, ולגלות להם שהקדוש ברוך הוא לא כועס. אפילו, ולמרות הכל, ואפילו שזה באמת מגיע לכם. ואז הם היו מגיעים להשגה הזאת, לגילוי הזה של ערך הפיים. ואחרי שתי הדברים האלה, אז נשאר דרך שלישית. תהיו שם, ושם תרגישו את זה. וזה מסלול ארוך ומסלול קשה. וזה בעצם, אם נשים לב, זה בעצם מה שהמדרש גם כל הזמן אומר לנו פה. את השמעו היה צריך להיות. עם ישראל לא פה בשביל להסתגר בפינה שלו. עם ישראל הוא בשביל להשמיע משהו לעולם. אבל השמיעה הזאת יכולה להיות שמוע ממרגזון, גילוי של אמונה, גילוי של כבוד השם, גילוי של הכוח הנפלא של הקדוש ברוך הוא, וזה יכול להיות מצד שני. גילוי של שמעו כי נאנח העני. תראה איך הקדוש ברוך הוא עושה להם, תראה מה הוא מרביץ להם, תראה כמה הם חוטפים. זה יכול להיות ברכה. אנחנו משפיעים לכל העולם. זה אנחנו. הקדוש ברוך הוא שם אותנו בעולם להיות אור לגויים. ואנחנו משפיעים לכל העולם. השאלה מה? להיות משפיעים לכל העולם ברכה? להיות משפיעים לעולם תביאי מי וסיתואי מי בהר נחל עשכו מוכן לשיבתך ופעלתו השם, וממילא כל העולם מתרומם, מתברך מאיתנו, או שלא, אנחנו מבקשים שגם הם יחטפו, תבוא רעתם לפניך, שגם הם יחטפו, לא רק אנחנו, וכאשר עוללת לי על כל פשעי שגם הם יקבלו מקום. אנחנו נמצאים, יש לנו פה תפקיד, אבל השאלה איך יהיה הגילוי הזה? הגילוי הזה יהיה בדרך של בחירה לטובה או בדרך השנייה, כי התכלית של כל העולם זה שהמידותיו יתברך, הלשון של הלשם, המידותיו יתברך יתגלו או על ידינו או על גבינו. זה לא הלשון שלו מדויק, זה תרגום של המילים שלו, זה או על ידי פעולותינו או על ידי התוצאות של פעולותינו שיגלו את הדבר הזה. בסדר? אז זה קורה, זה קורה על ידינו, ואנחנו בחרנו ונבחרנו להיות אלה שמגלים את כבוד השם, ולכן הדבר הזה קורה איתנו. יש עוד הרבה רמזים יפים, אני רק קצת יסגיר. יש אבני ססחר במאמרי תמוז אב, יש גם במאמר ב' עוד ב' ועוד ח', וגם במאמר ד' עוד ה' על 15 באב. הוא אומר שם שיש בפעמים שמוזכר המידות הרחמים בתורה, יש פעמיים בתורה ועוד פעם בתהילים. בפעם שמוזכר בתורה זה פעם ראשונה בחטא העגל. עם ישראל חוטאים בעגל, ואז הקדוש ברוך הוא מבקש שהקדוש ברוך הוא, וכמו שהזכרנו מקודם, מה שהרמב"ם מבאר, הקדוש ברוך הוא מלמד אותו את י"ג מידות הרחמים. השם, השם, כל רחום וחנון, ערך הפיים, מקביל לזה את מיקל כמוך. נושא עוון ועובר על פשע, זה י"ג מידות של רחמים. אחרי חטא המרגלים, אז משה רבינו נעמד להתפלל לפני הקדוש ברוך הוא, שם הוא לא מזכיר את כל 13 מידות הרחמים, הוא מזכיר רק 9. השם! ערך הפיים, והשם זה כמו שהאריז"ל אומר קריאה, כן? זה כמו השם השם, ואז באים המידות עצמם, כפי שיטתו של האריז"ל, כל זה המידה הראשונה, רחום המידה השנייה, וחנון המידה השלישית, בסדר? אז יש לך כרחום וחנון, ובתשע מידות הוא קורא השם ערך הפיים ורב חסד, הוא מתחיל מערך הפיים. זה תשע מידות, הנהגה ומבואר בזוהר, באריז"ל, בהרחבה, שזה הנהגות שונות. יש גם דוד המלך בתהילים בפרק פ"ו גם חוזר על 6 ממידות הרחמים. רק 6 מידות הרחמים. היחס ביניהם הוא מאוד מעניין, כי תשימו לב. ומתי נאמר הגילוי של 13 מידות של הרחמים? באיזה חודש? חודש תמוז. נכון? חטא העגל. חטא העגל היה ב-17 בתמוז. אז ב-17 בתמוז משה רבינו מתפלל לפני הקדוש ברוך הוא, ובחודש תמוז מתגלה 13 מידות הרחמים. מתי קורה התפילה הזאת של 9 מידות הרחמים? חטא המרגלים. חטא המרגלים קורה בשישה באב, חודש אב. ימי בין המצרים מתחילים מ-17 בתמוז. כמה ימים יש בתמוז? 13. כן? מי"ז בתמוז עד סוף החודש. וכמה ימים יש בחודש אב? 9. בסדר? בחודש תמוז יש 13 ימים מבין המצרים שהם כנגד י"ג מידות של רחמים שמתגלים בחודש תמוז בחטא העגל, ובחודש אב יש 9 ימים כנגד 9 ימים שבין המצרים שהם כנגד 9 המידות האלה, 9 תיקונים האלה של מידות הרחמים שמתגלים בחודש אב. הבני ססחר עצמו הולך שהעוד 6 שיש בתהילים זה בעצם מ-9 באב עד 15 באב, שזה מגיע השלמות של גילוי מידות הרחמים. התפקיד של הימים האלה הם לגלות את מידות הרחמים. 13 מידות רחמים מתגלות בחודש תמוז, ו-9 מידות הרחמים מתגלות בחודש אב. אבל שימו לב גם, כשהוא פותח משה רבינו בחטא המרגלים להזכיר את 9 מידות הרחמים, מה המידה הראשונה? ערך הפיים. כי העניין של 9 באב זה הגילוי של המידה הזאת של ערך הפיים. אם זה היה קורה אז בערך אפיים, זה על ידי האמונה והדיבור של ערך אפיים, והיום זה קורה על ידי ההליכה למקומות כל כך רחוקים והזויים, ושם מתגלה בפועל הערך אפיים. אתה לא מאמין שזה מתוק? תיתן ותראה שזה מתוק. בסדר? ההנהגה הזאת. הדבר הזה, כן, העניין הזה, אפשר להסביר אותו עם העניין של החודש, האות של החודש. כן, החודש אב, הרי באותיות, בספר יצירה, יש, הקדוש ברוך הוא צר אותיות בעולם, יש, יש אמש, שזה שלוש אמות, ואז יש אותיות כפולות, בגד כפרת, בסדר, גם אות ריש, לנו אין היום ריש דגש קל ודגש ורגיל, יש לנו רק בגד כפת, וגם זה, ג' וד' לא בשימוש כל כך, אבל יש בגד כפרת, זה בעצם במקור אמור להיות השבע אותיות האלה הן אותיות כפולות, ואז יש בהם שתי אופנים של היגוי, ואז יש לנו את ה-י"ב פשוטות. ל-י"ב פשוטות יש כנגדם 12 חודשים בשנה, וכך כתוב בספר יצירה, גאון מווילנה מסדר את זה שם מדויק, והאריז"ל, יש גרסאות שונות, מי שמכיר את צדוק בדרך כלל כל ראש חודש בא להסביר מה האות של החודש הזה ומה המשמעות שלה. חודש תמוז זה אות ח', חודש אב זה אות ט'. ובא רב צודק להסביר מה באמת המשמעות של האות ט', יש עוד דברים נמצא גם בני סוסחו, אומר כי האות ט', יש לנו, כשאנחנו רוצים ללמוד את המשמעות של האותיות, להבין מה הן אומרות, כל אות בפני עצמה, אז יש לנו זוהר, בהקדמת הזוהר, ממש בדפים הראשונים, בית עמוד ב', ג' עמוד א', הזוהר מתאר שם שכשהקדוש ברוך הוא בא לברוא את העולם, באות עולות כל האותיות לפניו, וכל אות מבקשת שבי יברא העולם. זה מתחיל גם כעשה לו מטה, שין, רי, שקוף, וכל אות הקדוש ברוך הוא מגדיר למה היא לא יכולה, הוא פוסל אותה, הוא בעצם מגדיר למה היא לא יכולה להיות האות שבה יברא העולם. וכשמבא אות ט' לפני הקדוש ברוך הוא ומבקשת שבה יברא העולם, אומר לה הקדוש ברוך הוא, טס, את טובוך גוניס בגבוך, סוסים בגבוך, צופום בגבוך, את ט', הטוב שלך צפון בתוכך ומוסתר בתוכך. בך לתניח היא למברא אלמה, אני לא יכול לברוא בך את העולם, את ראויה לארמד האוסה, את ראויה לעולם הבא. זאת אומרת, האות ט' יש בה טוב גנוז, הרמח"ל אומר שגם בצורה של האותיות אתה יכול לראות את זה, זאת אומרת, אתה רואה את הצורה של האות ט' שזה כזה, נכון, פס מימין למטה ומשמאל, ואז כאילו הקו שאמור להיות למעלה מקופל פנימה, בסדר? אז כאילו יש את הטוב שבו, הוא בעצם פונה למעלה, אבל הטוב שבו פשוט מתקפל לתוכו, בסדר? זה מרמז לך על המשמעות הפנימית של האות, יש בה טוב גדול, אבל הטובוך גונוז בגבוך, צפון בגבוך, סתים בגבוך, הוא סתום בתוכך, הוא לא מתגלה, וזה מה שאומר הפסוק, מורב טובכו אשר צופנתו לירייך. הטוב שלך צפון בתוכך, הוא צפון אבל לעולם הבא. הוא לא, אין לו גילוי בעולם הזה. מורב טובכו אשר צופנתו לירייכו. ואז ממשיך הזוהר ואומר עוד סיבה, ותאו, שתת זה טבעו בארץ שהריה, שזה חורבן בית המקדש. אז זה לא כמו שילד רוצה ללכת לטיול, ועכשיו מנסים איכשהו להוריד אותו. הדבר שאתה מדי גדול, דבר שני לא התנהגת יפה אתמול, דבר שלישי אתה צריך לנסוע עם זפתא. זה לא אוסף תירוצים, כן? מנסים, הקדוש ברוך הוא פשוט מגדיר פה, כן? למה האות ט' היא לא האות של העולם הזה? אז הוא אומר, כי הטוב שלך צפון בתוכך ותבעו בארץ שעריה. פה בעולם את מתגלה כחורבן. הטוב הזה הוא אור כי טוב. הטוב הוא האור. וכמו שרואים בחז"ל, ורב צודק מביא את זה המון פעמים, ומלשון הזויר, האור כי טוב. יש אור הגנוז. האור הגנוז הוא אור גדול מאוד שמגלה את היחס של הקדוש ברוך הוא לילדים שלו. והדבר הזה הוא גנוז, כמו שהגמרא בחגיגי י"ב אומרת לנו, שבהתחלה ברא הקדוש ברוך הוא את האור הזה, והוא פחד שישתמשו בו הרשעים לדברים רעים. בסדר, אפשר להבין למה, הקדוש ברוך הוא איתי בכל מצב, אז יאללה, בוא נשתולב. כאילו, בן אדם נמצא בבור והוא בלחץ, ואז זורקים לו פנימה סולם. אז אם יש סולם, אז למה שם לא ימשיך לעמוק יותר לתוך המערה? בסדר? נתנו לך את הכוח של תשובה כדי שתתפוס בחבל ותצא. הגילוי הזה לא בא בשביל של ערך אפיים, זה אומר שיאללה, לך תעשה עבירות, זה בסדר, הכל סבבה, כן? לא זה הסיבה של הדבר הזה, לא, אבל רשעים עלולים, בגלל שיש בהם רצון רע, לקחת את הגילויים הכי גדולים ולהפוך אותם, זה להשתמש בפצצת אטום בצורה לא נכונה, שמשמור ויציב. כדי שזה לא יקרה, וימנע מרשעים אורם. הפסוק באיוב, שהגמרא מביאה בחגיגה, הקדוש ברוך הוא מונע את האור הזה מרשעים, והאור הזה הוא נסתר בעולם הזה, הוא לא נגלה. והאור הזה הוא אור מאוד גדול. השם ישמואל מסביר שהאור הזה גם מגלה שכל מה שיהודים עושים הוא בעצם מצווה. כי יהודים תמיד רוצים לעשות טוב. למרות שהם אולי התבלבלו בדרך, ואולי הם עשו דברים שנראים כמו עבירות ומרגישים מאוד גרוע עם זה, אבל האמת היא שאחרי שהם יעשו תשובה יתברר שהדבר הזה תמיד היה טוב, ותמיד היה פה נקודה של טוב בתוך דבר, כי אתה לא יכול להוליד מחדש. זאת אומרת, היה פה אהבה בתוך הדבר הזה, אבל עוד פעם, זה דבר שהוא לא מתגלה בעולם הזה, וימנע מרשעים אורם. ולכן את תת תובך גנוז בגבך. איפה זה בא לידי ביטוי בעולם הזה? חודש אב, החודש שבו הגילוי הכי גדול של ערך הפיים, הגילוי הכי גדול של הקשר של הקדוש ברוך הוא לעם ישראל. והגילוי הזה הוא עדיין נסתר, והצורה שהוא מתגלה בעולם זה תבעו בארץ שעריה. אבל שימו לב מה הגמרא דורשת מתבעו בארץ שעריה, נכון? הגמרא בקידושין אומרת שבבואו הוא בא לכבד את אבא שלו, ואז אבא שלו נרדם, אז הוא עמד שם עם הכוס וחיכה, ותוך כדי התחדש לו פירוש במזמור לאסף, באו אלוקים, אלוקים באו גויים בנחלתך, מזמור לאסף, קינה לאסף מבוא אלי. אלא מה? שבני קורח אומרים שכמו שהכלי משפחה שהלכה כן, לדלות מים מהבאר, והכלי שלה נפל פנימה, וכשהיא רואה שהכלי של המשרתת, של האדון הגדול, נפל פנימה גם כן, אז היא שמחה, כי מי שאלה אותו יעלה גם אותי. נכון? אז לכן גם בני קורח, אסף, הם שמחים בדבר הזה, שתבעו בארץ שעריה, כמו הוא אומרת שם, אבל תבעו בארץ שעריה, אבל הם עתידים לחזור. זאת אומרת, בתבעו בארץ שעריה, נמצא, מונח, הפשט פה הוא, ש... זה משהו זמני, זה לא משהו אמיתי, זה לא משהו נצחי. יש פה ירידה, יש פה נפילה, אבל היא עתידה לחזור. נפלה, לא תוסיף, קום בתולת ישראל. וכל הנפילה הזאת באה רק בשביל שכל אלה יחזרו, כמו שבני קורח רואים, שגם הנשמות האלה שנראה שהם עבדו לעם ישראל, הם עשו טעויות, הם עשו שטויות, גם הם יחזרו. הגילוי של הערך הפיים של הקדוש ברוך הוא, שהוא מעריך את החבל, מעריך את החבל, זה הגילוי של תשעה באב, זה הגילוי של האותה טוב ובאורץ שעורר. אנחנו נמצאים עכשיו בזמן שהוא קצת נחמה. למה? כי שפה חמתו על עצים ואבנים. מה זה אומר שפה חמתו על עצים ואבנים? זה אומר שבנו הוא עדיין מאמין. אם הוא היה חושב שכבר אין לנו סיכוי, אז אני אהיה לשבור את הבית, ושפה חמתו על עצים ואבנים, כדי שהם יישארו בחיים. שעם ישראל ימשיך לחיות. כי לעם ישראל יש סיכוי. בתוך החורבן הנורא הזה של תבעו בארץ שעריה, הקדוש ברוך הוא מגלה שבעם ישראל הוא מאמין. צריך עכשיו לעבור מסלול, מסלול לא קל, באמת למטיבי לכת, אנחנו עייפים מהמסלול הקשה הזה, אבל זה שעם ישראל כעדר השם, כעם בכללותו, זה לא אנחנו פה והבית כנסת הזה, זה רק מי שיושב בספסל הראשון, זה עם ישראל, עם ישראל כולו בכל קצוות היבל, על כל צורותיו ועל כל הדברים שקורים בו בכל מקום, זה העם של הקדוש ברוך הוא. והקדוש ברוך הוא יגלה שכל העם הזה קרוב 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 אליו, ומעולם והיו כאשר לא זה נחתים, כמו שאומר הפסוק, התברר שמעולם לא עזבתי אותם, תמיד הייתי איתם. זה היה משחק, שמתי אותך למתקן, צרחת מפחד, אבל הייתי שם רק בשביל להראות לך שגם מהמתקן הכי מסוכן אני איתך כל הזמן, ולא, ואני אוציא אותך משם. והערך הפיים נמצא אפילו במצב הזה. המסלול הזה הוא, כשנמצאים בתוכו, אנחנו באמצע לצרוח מפחד, אנחנו לא מבינים בכלל את הדבר הזה. אבל זה באמת מה שקורה פה בדבר הזה. עוד פעם, בפועל אנחנו נוהגים מנהגי אבלות, כי אנחנו נוהגים כמו מה שמתגלה בפועל, לא כמו מה שאנחנו מבינים מתוך סודות התורה שמגלים לנו. אבל זה התובוך גוניס בגבוך. יש בזה עוד כל מיני רמזים מעניינים. האמרי נויאם מג'יקוב כותב בפרשת ראה שהמידה ערך הפיים היא כנגד חודשים תמוז ואב. הוא הולך בדרך אחרת קצת, אבל רואים שבאמת את הנקודה הזאת של ערך הפיים. מעניין רק לציין עוד נקודה אחת, שהשפת אמת בפרשת ועירה, תפריש סמך גימל, הוא מדבר שם על והן לא יאמינו בי, כן? משה רבינו אומר לקדוש ברוך הוא, הם לא יאמינו לי. הקדוש ברוך הוא אומר לו, ככה אומר עליהם, הם מאמינים, בני מאמינים, משה רבינו נענש. אומר השפת אמת, ובאמת, כמו שצריכים להאמין בקדוש ברוך הוא, אף שאין יכולים להבין הנהגה הנעלמת של הקדוש ברוך הוא, יש לנו את זה בחיים, רואים שהקדוש ברוך הוא נוהג איתנו בהנהגה נעלמת שאנחנו לא מצליחים להבין אותה. למה הדבר הזה לתורתנו? למה בכלל זה מגיע לי? למה הדבר הזה? אבל מה? יהודים מאמינים צריכים להאמין בקדוש ברוך הוא, אף שאין יכולים להבין ההנהגה הנעלמת של הקדוש ברוך הוא. כמו כן, השון של השפת אמת, כמו כן צריכים להאמין בבני ישראל, אפילו אם אתה לא מבין את ההנהגה הנעלמת שלהם, אפילו שנראים כעורים ושחורים. בסדר, נראים מכוערים, נראים שחורים, כמו שכתוב, שחורה אני ונבה. ולכן התרעם עליו, על מוישה רבינו, הקדוש ברוך הוא, שהיה לו להאמין בבני ישראל, למרות שהוא לא מצליח להבין את ההנהגה שלהם. היה לו להאמין בהם למרות הכל, והוא מסביר ואומר שזה בדיוק, אומר הסוד אמת, גם היה חטא מי מריבה. הוא אומר, והיה צריך להאמין שהחטא רק במקרה בבני ישראל, זה לא בעצם. כך כותב באמת על הלשון של השפת אמת, הוא מעריך בזה שמה, וזה מתחבר באמת להנהגה הזאת, לדברי הרמב״ם, כמו שהריטבו הסביר אותם, שהחטא של מי מריבה היה הנקודה הזאת של לגלות את המידה של ערך הפיים של הקדוש ברוך הוא. והשפת אמת, אם שמתם לב, מוסיף פה עוד דבר, זה לא רק ערך הפיים, הם רשעים, ובכל זאת. כמו שהשפת אמת לומד, והשם ישמואל לומד, ורב צודק לומד, זה גם האור הגנוז. כי הקדוש ברוך הוא בתוך כל מה שהיהודים עושים, רואה את הטוב שבהם. הגילוי הזה של ערך הפיים היה יכול להיות בחטא המרגלים, שזה השורש של הנפילה שלנו באמונה בערך הפיים של הקדוש ברוך הוא. אנחנו לא ראויים, אנחנו לא זכאים, אין סיכוי, הקדוש ברוך הוא לא אוהב אותנו, זה לא יקרה. די, הוא הבטיח, אבל הוא כבר לא אלוקי ישראל. שימו לב איך שהדבר הזה עומד בשורש של הצרות הנוראיות שאנחנו חווים עד היום, מבחוץ ומבפנים. בתוך תוכנו, הייאוש הזה שמקטין אותנו, כמו שהחפץ חיים אומר, וגורם לנו לא להתקדם, לא לרצות, לא... אם אני יודע כמה אני אהוב אצל הקדוש ברוך הוא, אז תתקדם, תתחיל, תנסה. הקדוש ברוך הוא איתך, הוא אוהב אותך, הוא ידאג שתצליח. אבל כשאנחנו נכנסים למצב כזה של ייאוש והקטנה ושפלות ואני לא מסוגל ואני עמד דומה לחמור, כן? ככה זה, אין מה לעשות. ממילא אני שום דבר, ממילא אני אפס. היה יכול להיות תיקון בעניין של מי מריבה. אם היו רואים על משה רבינו את הנהגת ערך הפיים, היו קונים את המבינים שככה הקדוש ברוך הוא נהג איתם. ואז יצאנו למסלול לגלות את הערך הפיים הזה, את הטוב שהקדוש ברוך הוא רואה בנו בכל מצב, בדרך כל המסלול הארוך הזה. אז זה בעצם עומד בשורש של כל הדברים שאנחנו רואים פה במדרש. יש פה עריכות גדולה ו... אם נקרא את זה ככה מהר או שנעצור כאן, אבל יש בשורש כל דברי המדרש, אתה רואה פה את הנקודה הזאת, יש זה תמורת זה. אנחנו צריכים להביא לעולם את האמירה אל הגויים, את התפילה אל הגויים. אנחנו אמורים להתפלל על הגויים, אבל איך אנחנו יכולים להביא לעולם ולהבין את המקום שלנו מול אומות העולם, שאנחנו ממלכת כהנים, זה אמירה פנימית, וגוי קדוש זאת אמירה חיצונית. גוי קדוש זה אומר גוי קדוש, כן, אנחנו אמורים להיות, סליחה, בהפך, ממלכת כהנים זה מול העולם, הם כמו כל העם ואנחנו הכהנים שלהם, אנחנו אמורים לרומם את כל העולם, אנחנו אמורים להתפלל בשביל כל העולם, באיזה צורה? או בתביעים או בתיתאים או בהנחלתך, בצורה הזאת שבה אנחנו מתפללים בשביל כל העולם ומביאים להם ברכה, או בצורה הפוכה, של תבואי כל רועסום לפונכו ואוי לילום, או אם מתפללים על הצרות שלהם. אנחנו יכולים להיות שמעו, שישמעו אותנו ומשהו ישתנה אצל אנשים. אנחנו יכולים להרים אותם למקום של טוב, למקום של להכיר את הכוח של הקדוש ברוך הוא, שמעו עמים ירגוזון, חילו חזי ישבי פלושס. והשם ישמור, יכולים להיות במצב הפוך של שומעו כי נאנוכו עוני. ההפך, כשעם ישראל מושפלים, איך אומר הפסוק ביחזקאל? ויחללו את שם קודשי ואמור להם עם השם אלה ומארצו יוצאו. כשעם ישראל בגלות, כשעם ישראל סובלים, הדבר הזה הוא חילול השם נורא. זה עם השם אלה והנה מארצו יצאו. וסומיד כל היום שמי מנויות, אומר הפסוק בישעיהו. ניעוץ, זה שעם ישראל בגלות זה ניעוץ של שם השם. התפילה שלנו זה של עשה למען שמחו הגדול ולמען הגילוי של ערך הפיים, ושיהיה כבר הגילוי הגדול, שהקדוש ברוך הוא יראה לנו את החיבוק הנפלא של אף גם זוי סביוי סום בארץ אויביהם. לא ימאסתים ולא יגאלתים לך לוי סום, שום כילוי שלהם, שום רצון שלהם, כמו שמסביר הרוב שיצאו את זה רק הוידש. שום דבר של יהודי לא ימאס ולא נגאל, הקדוש ברוך הוא לא נגאל אף פעם, מאף יהודי, לא ימאסתים ולא יגאלתים. לאופר בריסי איתום, כי אני השם אלוהיכם, ונשמע כולנו את הכל, לי יהיו אסלוכם לאלוהיכים, אני השם אלוהיכם, בקרוב.